שלום וברכה, שנה טובה, ברוכים הנמצאים וברוכים הבאים, ברשות מורנו הרב שמכבד אותנו כאן בהשתתפות בשיעור. נתחיל אולי מהמקור הראשון שיש לנו כאן, שוב הדברים שנעסוק בהם היום קשורים פחות לפרק הראשון, לגבי מהותו ועניינו של הפרק הראשון, אנחנו נעמוד בשיעור כללי נוסף. אני חושב בעוד שבועיים וחצי. כרגע נעסוק במבט על, על מסכת כתובות, מה זה מסכת כתובות, מאיפה הדבר הזה צומח. על הפסוק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, משמע שלאברהם היו פילגשים, או לפחות אחת, תלוי בשאלה אם הגר היא כתורה או הגר איננה כתורה, מחלוקת במפרשים בנושא הזה. מבאר רש"י, אני מביא אותו כאן מתוך הרמב"ן, במקורות שיש לנו, ורש"י כתב נשים בכתובה, פילגשים שלא בכתובה. כדי אמר בנשים ופילגשים בדוד בסנהדרין, כך מסבירה הגמרא על פי גרסתנו. אומר הרמב"ן, מעין הדבר כן, כי לא תיקרא פילגש אלא כשהיא בלא קידושים. כי הכתובה מדברי סופרים, וממילא הוא נותן גרסה אחרת שגם קיימת בספרים בסנהדרין, שפילגש בלא כתובה וקידושים. למשך דברי הרמב"ן נדבר, אפשר היה ליישב את רש"י בדרך קלה ושטחית ולהגיד שרש"י מסביר פה למאן דאמר כתובה דאורייתא, בהמשך אנחנו נראה שיש כאן אולי מחלוקת בין רבן שמעון בן גמליאל ורבנן, אבל אני רוצה לגשת לעניין אחר, לעניין עקרוני יותר, ואני חושב שבסך הכל במחלוקת הזאת כאן בין רש"י לרמב"ן נתונה כף המאזניים כל משמעותה של מסכת כתובות. שיטת הרמב"ן בסך הכל די פשוטה. מה שמבדיל בין אישה לבין פילגש הוא השאלה אם אדם מקדש אישה כדרך שנאמר בתורה, או אדם מייחד לעצמו אישה. אלה דברים שקשורים יותר לתחילת מסכת קידושין, מדבר עליהם הרמב"ם בתחילת הלכות רשות. אדם יכול לייחד לעצמו אישה, ואז היא בגדר של פילגש, היא מיוחדת לו, היא נאמנת לו, יש ביניהם קשרים שמחייבים אותה בנאמנות הזאת. אבל לא נעשה פה היסוד של קידושין, ואני בכוונה משתמש במילה קידושין. הגמרא במסכת קידושין מביאה לשונות רבים, שבהם ניתן לקדש אישה צלעי ועזרתי, ולשונות ודאיות, לשונות מסופקות. אבל דומה שלא בכדי התייחדה הלשון הרי את מקודשת לי מכל הלשונות, כלומר יש כאן איזשהו קשר של ברית, ובברית מצד עצמה יש קדושה. כן, ברית כוללת נאמנות מאוד יסודית שבאה ממעמקי הנפש ויש בה קדושה, והוא קדוש. כשאדם מייחד לעצמו אישה בדרך שבה התורה אמרה לעשות את זה, בחסד, בשטר ובביאה, ולא נשום עכשיו למסכת קידושין. כאן יש איזשהו יחס של קדושה ביניהם. היחס הזה בא לידי ביטוי, בעיקר, הייתי אומר, באופן פרדוקסלי, דווקא, אבל זה ביטוי בלי שם. כן? כלומר, בעובדה שאישה, פילגש, שעזבה את אדוניה, בואו נגיד, ותזנה עליו פילגשו, כמו שנאמר בספר שופטים, ולא קרה שום דבר נורא. ועוד שיש את איש שעוזבת את בעלה ומתייחדת חלילה עם מישהו אחר, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי באיסור מיטה, לא פחות מזה. איסור מיטה לא חשוב כל כך של עצמו, כמו שהוא בא להביע את עומק הקשר ואת עומק הברית שבין הבעל והאישה, וכולנו מבינים שאם יש לדבר הזה משמעות שלילית של איסור מיטה, אם היא תזנה, שבמקביל לו, ולפחות באותו עומק, נמצאת גם המשמעות החיובית ברוח דברי הירושלמי המפורסמים שגדול קידוש השם מחילול השם. כן? כלומר, המשמעות החיובית תמיד גדולה יותר מהמשמעות השלילית, וזה בא להביע את עומק הברית שבין הבעל והאישה, וזה ההבדל לדעת הרמב"ן בין אישה לבין פילגש. השאלה אם פילגש מותרת לנו או לא מותרת לנו, השאלה אולי מותרת רק למלך, כל השאלות האלה אלה שאלות שיש לדון בהן, ודאי שלא במסגרת שלנו עכשיו. האם אדם יכול לאחד לעצמו אישה, מה שנקרא נישואים אזרחיים היום, או ידועה בציבור, או כל מיני כאלה דברים? השאלה האם הדבר הזה יש לו גם משמעות הלכתית, והדבר הזה כאמור לא נוגע אלינו, זה ההבדל לדעת הרמב"ן. בדרך הטבע, כפי שאנחנו לא עוסקים במסכת קידושין אלא במסכת כתובות, יותר יעניין אותנו ההבדל בין אישה לפילגש בשיטת רש"י. כלומר, שאישה היא עם כתובה ופילגש היא ללא כתובה. הרמב"ן שואל שאלה על רש"י, שוב, אם אינני רוצה לדחוק את רש"י ולומר שהולך רק בשיטת רבן שמעון בן גמליאל, כי ייתכן שהלכה כמוהו, אני רוצה כאן להעיר לתשומת ליבנו לכך שכתובה במושגים הגדולים יותר שיש לנו במקור כוללת לא רק את ה-200 זוז או לא רק את תוספת הכתובה, אלא הכתובה בגדול, וזה אנחנו נראה, אנחנו נקרא גם בנטוס הכתובה, כוללת בתוכה את כל מערכת ההתחייבויות שיש לבעל כלפי אשתו, וששם ה-200 זוז או כמה שהוא נותן לה, זה הייתי מגדיר במרכאות הכסף הקטן. שוב, אני לא מתכוון כרגע לגודל הכסף, לא חשוב לי כרגע הסך, כמו שחשובה לי המשמעות. ובכתובה אנחנו נראים על אנה איזון והחלקל והחסה והסובר וכל המילים האלה שאנחנו נפרש אותם אחת לאחת. כלומר, אנחנו מדברים על הרשת המחויבות הכללית שבין הבעל והאישה, ועל כל תפיסת התורה, אני מדגיש כאן התורה, לפחות לשיטת רש"י, אנחנו נראה את שיטות הראשונים האחרים, אבל זוהי כבר שיטה של ראשונים רבים מאוד, את מערכת היחסים בין הבעל והאישה. מערכת היחסים בין הבעל והאישה איננה רק ענייני מין, איננה רק היתר האישות, או איננה רק הולדת הילדים, זוהי מערכת שלמה שכוללת בתוכה גם דיני ממונות, כלומר כוללת את אחריותו של הבעל לכלל חייה של האישה, וכמובן את התמורה שהאישה צריכה לתת תמורת זה. אבל קודם כל במערכת שהייתה אז, שהבעל היה מפרנס והעבודה העיקרית הייתה אצלו, הוא ידע איך עושים את הדברים, כלומר יש לו אחריות שלמה על חייה של האישה ועל כבודה, וזה הנישואין. הנישואין זה לא רק חיי האישות, משום פנים ואופן, אלא זוהי מערכת שלמה. כשאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי וכולי, כדת משה בישראל, לא רוצה להתייחס דווקא לדבת, יכול להיות גם שטר, ואולי הקידושין האלה כוללים, ואנחנו עומדים תחת הכופה וקוראים גם את הכתובה, כלומר כוללים מערכת יחסים שלמה, שכוללת אחריות שלמה לחיים, ויש כאן משהו חוזי, מושלם, לא דבר מובן מאליו. היום כבר יש משפטולוגיה שלמה סביב העניין הזה, גם בעולם החילוני. אבל זה לא היה דבר מובן מאליו. כן, שבעל חייב לאשתו את כל האחריות על החיים שלה, והרבה שירים בתקופה שאני הייתי צעיר, אז דיברו על האהבה ממבט ראשון, ועל האהבה בגלל היופי, ועל כל הדברים האלה. כל הדברים האלה הם דברים שמתמסמסים מהר מאוד. והשאלה, מה קורה מחר בבוקר? ובתפיסה שהתורה, שחז"ל נותנים לנו, זה בעצם הבשורה העיקרית של מסכת כתובות, אין לדבר על חיי אישות בשום פנים ואופן, ולא לדבר על מערכת כללית של אחריות על החיים כולם, שכוללת את האחריות הכלכלית, את האחריות לכבוד, ואת האחריות לכל הדברים שמסביב. וזה בעצם מה שבא לומר לנו מסכת כתובות, וזה יתרה מסכת כתובות על מסכת קידושין. זה לא העיסוק בחיי אישות או בקניין הפורמלי שנעשה לצורך העניין הזה, אלא בהרחבה גמורה מה המשמעות של אישות. וכאן ההבדל לשיטת רש"י בין אישה לבין פילגש, כאשר לשיטת רש"י, שאותה אנחנו נבדוק בהמשך, אבל זוהי שיטת גם רוב מדרשי ההלכה, בפשטות, אני מודה שאני אפילו לא מכיר שיטה בחז"ל שחולקת ללכת על כך, כי כל הראשונים טוענים את זה. אני, הדבר הזה לא נתברר לי עד תומו, ואני אציב את השאלות שיש לי כאן לפני הציבור, נראה לי בפשטות שזוהי פשטות הסביות בכל מקום. הן, המערכת הזאת היא מערכת גמורה מדאורייתא, כלומר אדם נושא אישה, יש אחריות על מה שנקרא שירק סוטה בונתה. שירק סוטה בונתה לא יגרע, כלומר זה נאמר אפילו על כי אם קור איש את ביתו לאמה, כשהוא לוקח אותה כאישה נוספת, ואם אחרת יקח לו, שרק סותה ונתה לא יקרה, אבל זה אומר לנו, מה הנתון הראשוני של המשמעות לקחת אישה, והמחויבות שלך כאשר אתה לוקח אישה, שנאמר עליה לא תצא קצת העבדה. פילג יש יחסי שבחן. אם אדם חושב שהוא יכול לקחת את הבת הזאת, אני מדבר כרגע על הבת הזאת, של קיקור אישית ביטה על המחק, יכול לקחת אותה כפילגש, לא בא בחשבון, זה מה שאומרת כאן התורה, לא תצא כסת העבדים. כשמדובר על פילגש בגבעה, אז מדובר שם כל הפרשה תראו על אדוניה. נכון שאנחנו משתמשים במילה דומה, בעלה, אבל המילה הזאת כבר הפכה אצלנו איזשהו שיפוץ, ואנחנו לא מדברים בצורה של אדון, אם כי ודאי יש לזה משמעות, זה ודאי לא משמעות של פילגש שהיא קרובה במהותה יותר לשפחה. זה מה שאומרת, אחרת היא ככלו, שערה כסותה ועונתה לא יגרע, זה מה שהוא לא חייב לפילגש. כלומר, פילגש זה בכלל, זה יכול להיות, זה יחסי אישות, זה יחסים מיניים, בעצם הדברים האלה באים לידי ביטוי כבר בפרשת גן העדן. השאלה מהי המשמעות של הבעילה, מהי המשמעות של הזיווג, מהי המשמעות של האדם ידע את חווה אשתו? האם מדובר על חיבור ועל ידיעה וכל מה שאנחנו יודעים מכל המושג ידיעה שכולל את כל תשומת הלב ואת כל המשאבים השכליים ואת כל המשאבים של החיבור, או מדובר על ואוי משול בך, כלומר השאלה גם מהי משמעות הבעילה? האם בעילה היא כבר רמב"ן באיגרת הקודש, כלומר איזשהו חיבור גופים שמבטא גם חיבור נשמות, או שבעילה זה כמו שזה בא לידי ביטוי כמה פעמים לכאורה בהלכות בעילה במסכת קידושין, איזה מין קניין חזקה, כמו נעל גדל, כמו נעל גדל ופרץ, כן? כלומר, איזה מין, הוא פורץ אל תוכה, יש פה כל מיני דיני פרצה שעוד נעסוק בהם שם בדף פעם כשנדבר על, על שאלות עד כמה זה לא חילול שבת, או, 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 או כל מיני שאלות מהסוג הזה, מעין נעל גדל ופרץ, ושהיא מהבחינה הזאת הופכת להיות שלו. משמעות הכתובה הולכת הרבה יותר בכיוון שהרמב"ן רואה את זה באיגרת הקודש, כמו שהאדם ידע את חווה אשתו, כלומר של חיבור שותפות לחיים שכוללת כמובן את כל קיום החיים ואת כל מה שמסביב לזה. כאן גמרנו את השיחה ונעבור יותר לפרטי ההלכה שקשורים בעניין הזה ונראה אותם אחד לאחד. אמנם אני חייב להגיד, הרמב"ן במידה מסוימת הוא לשיטתו. הרמב"ן מסביר גם שערה כסותה ועונתה לא יגרע, נדמה לי שהבאנו את זה, הרמב"ן בשמות, כן, תסתכלו, נדלג שני מקורות בנושא הזה, ופרש רש"י שערה מזונות, דבר שיש לו כמה וכמה מקומות, אשר אכלו שערמי, וימטר עליהם כאפר שער, שם הכוונה למן, כן, כלומר איזשהו ביטוי של מזונות של קיום, כסותה כמשמעה, מה בגדים, אחורה מה אני מחדש, כסותה זה בגדים, פשיטה, תכף תראו שלא, כסותה זה גם יכול להיות מה עוד, אם לא בגדים, סמיכה, סליחה? כסותה זה לא מיטה, אבל סמיכה, כן, כסות לילה, כן, יכול להיות סמיכה, זה יכול להיות כמובן גם כסות לילה, כלומר מה שאנחנו קוראים פיג'מה, ואנחנו נראה שיש לזה איזה מין גדר אחר מאשר לבגדים, תכף נראה. כסותה כמשמעה, הוא נתה תשמיש, וכן אמר אונקלוס, ובגמרה אמרו, על מי שאמר כך, והייתה נוסבר מזונות דהורייתא. כן, ומביא כמה את הפסוק, והם תראה כאפר שער, מביאים עוד פסוקים. והמובן בסוגיית הגמרא שהם דברי יחיד. נו, נו, תכף נראה את מדרשי ההלכה, נראה שלכאורה יש מקום להפסיק על הרמב"ן. והלכה מזונת הקינו לרבנן, כך הוא אומר, גם על הדבר הזה אנחנו נעיר בהמשך. וגם לדרך הפשט, למה יזכיר במזונות שער שהוא הבשר? כן, אבל האמת היא ששער מוזכר במקרא על מזונות בכלל, המן נקרא שער, כן, ויותר עליהם כאפר שער ועוד מקומות בעניין הזה. כי על הלחם יחיה האדם, בוא יהיה חיוב. ולכך אני אומר, נדלג, והוא מעניין של ודפק באשתו והיו לבשר אחד, והנה שערה קירוב בשרה, קירוב בשרה, כן, כלומר לשכב בקירוב בשר, מה שהוא גם אומר על הביטוי ודפק באשתו והיו לבשר אחד, שהיא נמצאת בחיקו. וכסותה כסות מיטתה, כלומר סמיכה, זה לא מיטה, אשר, זה כסות המיטה, כן, זה הסמיכה. כמו שנאמר, כי כסותו לבדה במי ישכב, כן, כלומר, זה, שוב אני אומר, כסותו במי ישכב, זה יכול לכלול גם את הפיג'מה, ויכול לכלול גם את השמיכה, שני הדברים שמחממים את האדם בלילה. ועונתה הוא עונה שיבוא עליה לעת דודים. שוב, הרמב"ן גם בפרשת בראשית כאמור, מחלק בין העובדה שהיא בחיקו, וזה שערה, לבין העובדה שהוא בא עליה. כן, שני שלבים שונים בזיווג שלא ניגע בהם כרגע, אבל לדעת הרמב"ן, אם כן, לא נאמר שרק סודה ועונתה, ובעצם הביטוי לאישות, האישות, יכולה להיות האישות הגסה, כן, כמו המארץ שדורס ובועל, כמו שאמר, כאילו כוחתה ומניחה לפני הערי, ואישות יכולה להיות האישות העדינה של אתגן. שכיבה, אני יודע, בואו נגיד שהיא בחיקו, מה שנקרא שערה עוד לפני עונתה, וכסף שהוא מסדר סמיכה יפה וכל מה שמצבור, כלומר, שהוא עושה את זה בצורה עדינה, אבל עדיין זה רק חיי האישות. זה לא כולל מעבר לזה לדעת הרמב"ן, גם בשערק סודה ומתה לא יגרם, זה לא כולל שום דבר מעבר לחיי האישות, רק חיי אישות יותר עדינים, חיי אישות יותר מכובדים, ולא כאמור איזשהו דורש ובורי. זאת כאמור שיטת הרמב"ן, אבל אנחנו נראה שגם ראשונים רבים חולקים עליו, וזה כמובן בראש ובראשונה הרמב"ם, ואנחנו נראה גם את האחרים, והעשרה, כן, אני קורא את הרמב"ם ב... הלכה א' ב', כשנושא אדם אישה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה, אחת בת ישראל ואחת הגיורת המשוחרת, יחייב לו עשרה דברים ויזכה בארבע דברים, ועשרה שלושה מהם מן התורה. ואלו הן שערה כסותה ועונתה. שערה אלו מזונותיה, כסותה במשמעה, עונתה לבוא עליה כדרך כל הארץ, והשבעה מדברי סיפורים שאנחנו מדבר עליהם יותר מרוחם. אבל מכל מקום, השלושה האלה, וזאת כנראה שיטת רשי, זה מדאורייתא הגמור, הוא מבין כאן שזו שיטת יחיד, אבל אנחנו נראה במחילתא לשתי הדעות ואין שום דעה אחרת. אנחנו יכולים לראות שערה אלו מזונותיה, תסתכלו במקורות יחד איתי, כן, וכולי, אלה הפסוקים שהבאנו כאן, כסותה כמשמעו, נתה זו דרך ארץ. דברי רבי יושיה, רבי יונתן אומר שערה כסותה, כן, שערה כסותה הוא לומד כביטוי אחד, כסות שהוא נופל לשערה. אם הייתה ילדה לא ייתן לה של זקנה, של זקנה לא ייתן לה של ילדה, ועונתה שלא ייתן לה של ימות החמה או בימות הגשמים, כלומר הכל שערה כסותה ועונתה, הכל עולה על כסות, לא עולה על שום דבר אחר. אלא זה מה לומר, צריך לתת לה גם כסות שצמודה לבשרה, לא איזה בגד רחב מדי, לא איזה בגד צר מדי, בגד גם מתאים מבחינת האופנה, לא של זקנה לילדה ולא של ילדה לזקנה, ועונתה, כלומר בגד חם לחורף, בגד יותר קל לקיץ, את שאר הדברים הוא לומד מקל וחומר. כן? והוא אומר, מזונותה, מניין אמרת קל בחומר, מה הדברים שאינם קיום נפש, אי אתה רשאי למנוע, אני אומר, הדברים שאינם קיום נפש, לא דין הוא שלא תהיה רשאי למנוע, אני אומר, כלומר, אומר את זה מסברה פשוטה, כן, שבדי חייב לתת לה מזונות, וזה קל בחומר. דרך ארץ מניין, דרך ארץ הכוונה כמובן חיי אישות, אמרת קל בחומר, מה הדברים שלא נסע עליהם מלכתחילה, אינו רשאי למנוע ממנה, דברים שנסע עליהם מלכתחילה, דין הוא שלא יהיה רשאי למנוע ממנה. אין רבי הופך את המילים, אבל נשאר בסך הכל כמו הדעה הראשונה, כלומר אנחנו קודם כל רואים בניגוד למה שאומר הרמב"ן, שזה לא בדיוק דעת יחיד, יש לנו כאן כבר שלושה יהודים חשובים, רבי יושיה, רבי יונתן ורבי, שכולם סוברים ששלושת הדברים האלה מדאורייתא, השאלה אם אתה לומד כולם מפסוקים, או שאתה לומד אחד מפסוקים ועוד שניים מקל וחומר, היא שאלה משנית, ויש לנו מקורות נוספים בעניין הזה, הבאתי כאן מקור אחד, בירושלמי הדברים מופיעים ואנחנו עוד נראה את זה. לעומת זאת בראשונים אנחנו באמת מוצאים שיטות שאו כמו הרמב"ן או שקרובות לרמב"ן ושמנסות ושנגד הרמב"ם ונגד רש"י טוענות שמערכת היחסים הכלכלית היא לא חלק ממה שדרשה התורה. כלומר מה שדרשה התורה זה רק את מערכת האישות ולא יותר. ואין אחריות לכאורה מצד התורה, אין אחריות על כלל החיים שלהם, הרי החיים שלהם כוללים לא רק אישות, או סליחה שאני מתבטא, לא רק מין. המושג אישות כשלעצמו מתאים הרבה יותר כשאנחנו מדברים על איזושהי אחריות מלאה לחיים שכוללת פרנסה, שכוללת כבוד, שכוללת דירה, שכוללת את כל כל הדברים האלה, היכן הם? והשאלה הזאת באה לידי ביטוי בכמה וכמה דברים, באה לידי ביטוי גם בשאלה מה המכה בפטיש של האישות, האם חופה או בעילה, כן? או מתאים לבעילה, נגדיר את זה כך, חופה, משמעות, מכניסה לביתה. בכל אופן, אנחנו נמצאים בשאיתות, ודבר שנראה קצת מוזר, על מכסמר בלעזר בן יעקב, כולה קרא בכסות, אני קורא בשאלות פרשת משפטים, יש לכם כאן במקורות, רב חי גאון, המשך הסוגיה יופיע לנו פשיט רב חי, אם נתקלתם בזה כבר, הרשב"ם טוען שהכוונה לרב חי גאון, אבל לא ברור, וכאן אלמא כסבר רבי אליעזר בן יעקב, כולי קרא בכסות משתי. עונה לא צריכה מזונות תקנת דרבנן, נתניה תקנו מזונותיה תחת מסיידיה ופקונה תחת קובתה, לפי כך הבאה לא חייבנות. כלומר, כאן אנחנו מוצאים איזושהי שיטת ביניים. לדעת הרמב"ן, רק עונה מדאורייתא. לדעת הרמב"ם ורש"י ראינו, שגם המזונות וכסות מדאורייתא. ואילו כאן אנחנו שומעים שיטה תמוהה שכסות ועונה מדאורייתא. כסותה ועונתה. את המילה שערה הוא איננו מסביר על מזון, ויוצא אם כן שמזונות מדרבנן. וזה כמובן עומד בהיפוך גמור מהקל וחומר של רבי יונתן. רבי יונתן היה אמר קל וחומר, ושפיר כאמר רבי יונתן. כלומר, אם כתוב שזה לא חי נפש, התורה זיקתה אותה ממנו, אז מזונות, התורה לא זיקתה ממנו, הרי ודאי וודאי שהדבר הזה חיי נפש. על פנם נראה שיש לדחוק בשיטת רב חי גאון, זה נכון שמזונות זה דבר הרבה יותר בסיסי מבחינה קיומית. אבל כנראה לשיטתו יש להניח, לפני תקנת חכמים, שאישה יכולה בדוחק לעבוד ולהשיג את מזונותיה. על ידי הדחק. בדרך כלל, אני אומר שוב, בעולם הכלכלי של אז, שלא כל אישה הייתה נגידת בנק ישראל, או בעלת בנק הפועלים. במושגים הכלכליים שהתורה מכירה, אז אישה לא בדיוק יכולה לפרנס את עצמה, לעתים כן, אבל בואו נגיד, יכולה לפרנס את עצמה בדוח הגדול, יכולה לפרנס את עצמה. כסות זוהי כבר דרגה שנייה. כלומר, יש להניח שאישה נורמלית תוכל איכשהו למצוא משהו במעשה ידיה, כשיספיק ללחם, אבל הוא לא יספיק לבגדים. ולכן התורה לא חייבה אותו בדבר הבסיסי ביותר, כיוון שאת זה יכולה לקחת, את זה יכולה לעשות בעצמו. ומה זאת בגדים, שזה איזושהי קומה שנייה? בואו נגיד, בגדים שלנו הייתי אומר. האישה יכולה להדביח את הלחם, הוא צריך לתת לה את החמאה. שוב, כאן אנחנו לא מבדילים בין הלחם והחמאה, החמאה זה גם לא כך בריא. כאן אנחנו מבדילים בין לחם וכסות, כלומר, הוא מתחייב לתת לה מן הקומה השנייה ואילך. כיוון שזה, הרבה פעמים אישה לא תוכל בעצמה להשיג. ולכן, קומה הראשונה שהיא תדאג לעצמה, זה לא תפקידו לדאוג לה, וזה די מזעזע, אבל תראו, אנחנו צריכים להבין, אנשים חיו ברמת חיים יותר נמוכה משלנו, והחיים היו הסתרדות מאוד מאוד קשה. תראו בפרק 50, כל הסוגיות שם בדף מבית, על רפואתה, שהרי תקנו גם שהוא צריך לרפא אותה, וכל מיני מצבים שהוא יכול להגיד לה, קחי כתובתך במקום זה, או אני אתן לך כפואה שיש לה, שאין לה קצבה, כל השאלות האלה שלהם דבר רפואה שיש לה קצבה ורפואה שאין לה קצבה. זה נשמע לנו מזעזע, אבל יש גבול לכמה שאנחנו יכולים לחייב את הבעל. אז כאן בעצם מה שנאמר, כן, זה איזה סוג של אוליימו, כלומר, הוא חייב לה את הקומה השנייה, הקומה הראשונה, שתלך ותשיג בעצמה, וזאת כנראה שיטת רב חי גאון. עדיין, אני אומר, אנחנו מוצאים ברב חי גאון, בבעל השאילתות, אנחנו מוצאים, יש לו אחריות על החיים שלו. מכאן עד כאן התורה חייבה אותו, זאת שאלה אחרת, אבל יש לו אחריות על החיים שלו. אבל אנחנו נראה גם שיטות אחרות בעניין. ובאמת השיטה היותר קיצונית בעניין הזה, או הכמעט היותר קיצונית, זה בעל היראים, והוא כותב כאן, בפירוש המכלה, המקרא נחלקו רבותם בכתובות, בפרק נערה שנפתתה, נתן השערה אל מוזנות, וכולי, וכן הוא אומר שם, רבי אליעזר אומר שערה זו עונה, וכן הוא אומר לי ששער בשרו, אל כל שער בשרו לא תקרבו כסותה כמשמעו, נתן אל מוזנות. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כסותה ועונתה, לפי עונתה תן כסותה, זה מקביל לשיטתו של רבי יונתן, שדיברנו עליה מקודם, שלא ייתן לה חדשים ממות החמה, שחקים ממות הגשמים, לפי שהראת על הכסותה, שלא ייתן שרדה לזקנה, וזקנה לידה, ולרבי אליעזר בן יעקב, מזונות ועונה דרבנן. כלומר, כאן כבר שמענו שיטה שהיא מקבילה בקיצוניותה לרמב"ן. מתוך שלושת הדברים, מזונות, כסות ואישות, הרמב"ן משאיר לה רק את האישות. ואילו בעל הירעין, מתוך שלושת אלה, משאיר לה רק את הכסות. מזונות ועונה את רבנן. כלומר, לגבי מזונות, אנחנו נסביר את זה כמו שיטת רב אחי גאון, מה לדעתכם יכולה להיות הסברה שעונה מדרבנן? הרי לכאורה על זה באמת אמרה, מכילת את הדבר הבסיסי ביותר בשבילה מתחתנת. הרי עיקר הניסויים זה, 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 זה לבוא עליה כדרך כל הארץ. בשביל מה מתחתנת? סליחה? מה זאת אומרת? למה שזה יהיה זכות ולא חובה? מה הסברה? אני יכולתי להגיד לך את זה גם לגבי כסות. כן, זכותו לתת לכסות. מזונות, מה? כן, כן. כלומר, כאן אני בהחלט מסכים עם אלעד בנושא הזה. בואו נאמר בצורה הפשוטה ביותר, ודווקא מבחינה הזאת, אני אישית הייתי מאוד נוטה להזדהות בכל הנקודה הזאת, לא מנקודה של המזונות, עם שיטת בעל הירעין. אי אפשר לחייב בעונה. רבותיי. כל משמעות העונה, כל משמעות התשמיש, היא משהו ששניהם רוצים בו. ולא משהו שאחד רוצה והשני עושה בגלל שהוא חייב. זה לכאורה הדבר שנראה לא מתקבל על הדעת. מה? תעשה לי טובה. נו, מה, אתה רוצה מזה לבנות עכשיו חיי אישות? מי כאילו כפר עושה? אני לא מדבר על דרגות של מלאכים, של חבלי עשר, תעזוב, כן, נעזוב את זה עכשיו. כשאתה בונה חיי אישות בין אנשים, אתה בונה את זה על הסכמה הדדית. לדבר מראש, אני אהיה חייב לעשות את זה. כאן, אני אומר, לכאורה יש איזושהי בעיה. אמנם נאמר בכל ענייני אישות בטור נזכר ובכמה ראשונים שכשהוא מכוון שלא יכוון לשם עלה אלא יכוון כפורע חובו. לא יודע. ההלכות שאני משתדל שלא, לא, שאני מודה שאני משתדל שלא, לא לחייב אותם כמו שהם. מה אני יכול לעשות? באמת, בן אדם יכוון בדברים אלה כפורע חובו. לא יודע אם ראשונים כמלאכים, גבל. מכל מקום, אנחנו מוצאים פה בנושא הזה דרכים שונות בהבנת מה היחס בין שרקס לתמונה, אבל העיקרון הוא, אבל העיקרון חוץ משיטת הרמב"ם, העיקרון הוא עיקרון ברור מאוד. זאת אומרת, יש איזשהו חיוב מדאורייתא למה שהוא חייב לתת לה מעבר לעניין של אישות. אם זה קשות, אם זה מזונות, אם זה שניהם, בנוסף לעניין של אישות, ולמעשה זה המבדיל, ואני חוזר פה לשיטת רש"י, בין אישה לבין פילגש. כלומר, בין חיי אישות מושלמים לחיי אישות פונקציונליים. נגדיר את זה ככה, ובזה בעצם עוסקת מסכת תרומות, כלומר, היא המשלימה את מסכת קידושין, מהבחינה הזאת נותנת לנו את חיי האישות המושלמים, עם כל מה שקשור בזה. כאמור, בתוספות, אנחנו מוצאים, אני אקרא את זה, התוספות שם דף ממזיים, שאומר, רב אליעזר בן יעקב אומר שרק סוטה לפום שהראה אתן סוטה ברש רשבן, דרב אליעזר בן יעקב סבר, נמי מזונות דאורייתא, דאך ימית ניה סייפה דברייתא, מזונות מניין, אמרת קל וחום. כלומר, הרשבן בראית רלמד את רב אליעזר בן יעקב, שונה ממה שלמד אותו בעל הירעין. בעל הירעין למד את רב אליעזר בן יעקב, רק זה דאורייתא ולא שום דבר אחר, ואילו, כלומר, רק כסות דאורייתא ולא שום דבר אחר. המילה כסותה היא המילה היחידה שאתה לא יכול לשחק איתה, שערה, עונתה, אתה יכול להסביר דברים אחרים. הן עונת השנה, שערה, אני יודע, שיהיה צמוד לגופה. המילה כסות קשה מאוד לתמרן, חוץ משיטת הרמב"ן שאומרת על הסמיכה. אבל הרשב"ם אומר שבעת לומדים את זה מקל וחומר, וזאת כאמור שיטת הירושלמי, וזאת כאמור שיטת המכילתא. משום מה יראים, אינני יודע מדוע, למד את הדבר הזה בצורה עצמאית, לא התחשב במכילתא, לא התחשב בירושלמי, אינני יודע מדוע, אבל אני אומר, פשטות הדברים היא כאמור כמו הרשב"ם. כאן אני מגיע, באמת, אני אקרא אולי גם את הראש בנושא הזה, אני חושב שיש משהו מעניין בראש, ותכף אני אסביר מהו. הראש כותב בכתובות, רשמתי לכם אותו במקורות, ומה שכתב, כוונתו אותו לרמב"ם, ומה שכתב שבחייו ניזונת מנועה, הלייטה, דכל אמוראי סברי, על זה אני תכף אעיר כמה הערות, דמזונות האישה דרבנן, אלא פליגי מזונה עיקר התקנה ותקנו מעשי ידיה תחת מזונות, ומעשי ידיה עיקר ותקנו מזונות תחת מעשי ידיה. כלומר, גם הוא מבין מבחינה זאת כמו הרמב"ן שמזונות דרבנן, ולכאורה על פי זה גם כסות דרבנן, איך הוא ילמד את הפסוק. אני לא יודע בדיוק בנושא הזה ואיזה טעם יש לומר, אלא אם כן באמת נדבר על כך שזה יכולה לצאת ידי קופתה מכוח מזונותיה. הדבר המעניין בראש הזה, והוא הייתי אומר לפחות אותי מרתק, הוא, יש כאן מחלוקת בין הראש לרמב"ן, כן? הראש במפורש חולק על הרמב"ן. והטור אומר, כשנושא אדם אישה בין בתולה, בין מעולה, בין קטנה, בין גדולה, אחת בת ישראל או גרת המשוחררת, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים, מתחייב שלושה מן התורה, לכתיב שרק שותף ועונתה. זה לפחות מעניין. עובדה שהטור לא פסק כמו אביב הראש, אלא שהטור כאן הלך, נדד מאביב הראש, ודווקא נקט בשיטת הרמב"ן, שהראש במפורש חולק עליה, זה לפחות הייתי אומר מעניין, חריג. יש לנו מקרים בודדים כאלה, בהלכות שבת יש, יש עוד מקרים בודדים כאלה, אבל הייתי אומר זה אחד המקרים הבולטים ביותר שהרוש, שהטור הלך פה בשיטת הרמב"ם. שוב, הריטב"א, ראיתם לפנים, אני מתאר לעצמי, אני מוכן רק להקריא. כן, הוא אומר במפורש, הוא נרד אל רבי יעקב, מזונות ועונת רבנן, זה כמו העיריים, אבל בירושלמי בירושלמי, מזונות ועונה לרבי אליעזר מן התורה, אם כן, זו שיטת הירושלמי, שיטת המחילתא ועוד שיטות רבות בעניין הזה, לא נרחיב על זה כרגע יותר. אני בכל אופן רוצה לגוע במה שמביאים כל עני רביבתא, גם הרמב"ן וגם הראש, ומביאים את זה עוד, את הטענה שפשט הגמרא סוברת שמזונות דרבנן. אני אומר את הדברים עם כאב בטן ברור מאוד, ברור לי שאני לא צודק, אבל בואו תנסו לתפוס אותי על זה. נכון שרבא אומר שמה הייתה נסבר מזונות דאורייתא? אני לא ראיתי שום דעה אחרת מפורשת. נכון שכתוב שתקנו מזונות תחת מה שתקנו או מזונות תחת מעשה ידיה, או תקנו מעשה ידיה תחת מזונות כמסקנת הגמרא ברבון. אבל אין המשמעות בהכרח שמזונות הם מדרבנן. ושוב, לצאת מפשט הפסוק שרק שותה ועונתה לא יגרע, שאתה לומד את זה, או מן הפסוק עצמו, שאתה לומד את זה לפחות בקל וחומר מכסותה, זה לכאורה פסוק שכולם יסכימו אליו. תקנת חכמים הייתה שמעשה ידיה תחת מזונות. ועל זה אני באמת רוצה להעיר כמה הערות. מה באמת דין מעשה ידיה של אישה מהתורה? נניח שמזונות זה דאורייתא, כמו שעולה מתוך כל המדרשים האלה, מה יהיה הדין של מעשה ידיה? הדבר הזה נרמז בראשונים, לכאורה לא נתפרש, ועדיין נדמה לי שמדובר כאן על שאלה חשובה ביותר. ואני רוצה כאן לגשת לפרשה אחרת, שלא קשורה לאישות, אבל שקשורה למשהו שדומה מאוד לאישות, ואני רוצה לגוע קצת בסוגיית עבדות. אני רוצה לקרוא את הרמב"ם בהלכות עבדים פרק ג', מדבר על כך, מדבר על המדרש שמביא גם רש"י, נבחרו בדין נאמר אם בעל אישה ויצא אשתו עמו, וכי תעלה על דעתך שכיוון שנקנה זה משתעלתה אשתו, אבל לא בא ללמד אלא שהאדון חייב במזונות. את גם רש"י מבין מכאן שהאדון חייב במזונות אשתו ובניו. אומר הרמב"ם בהלכה ב', אבל מי שהאדון חייב במזונות אשתו ובניו, אין לו מעשה ידיהם כלום. שהרי מעשה האישה ומציאתה לבעלה. נוצר פה לדעת הרמב"ם הייתי אומר שהיא מערכת שאני הייתי מגדיר אותה לטעמי האישי כמוזרה ביותר. גברת, אני חייב לפרנס אותך, ואת בינתיים תעבדי, וזה יש שלך או של מישהו אחר. יש בדבר הזה איזשהו היגיון. אני אפרנס אותך, ואת בינתיים תעבדי. אחת השנים הראשונות, אני מתבייש לספר את זה. גם בישיבה. בסופו שני בחורים שהלכו בלילה לעבור בכל מיני עבודות. בסופו שלושה, אחד חננו אותו, שניים אלה מוצרו מן הישיבה מיד. לא ביום. הישיבה כאן צריכים לעשות, פעם תחזיקו כאן, אני כבר לא מדבר על שאלת השירות הצבאי, ואתה בינתיים תלך להביא הכסף במקום אחר כשאתה אוכל מי של הישיבה. יש כאן ברמב"ם משהו שלי נראה חורג מגבולות ההיגיון הצד שלי, כי אני מסוגל עליו. אבל, שאני אומר, אני רוצה להקריא את הרמב"ם. ואני חושב שהרמב"ם הוא לא רק, נראה לי שזה יותר גמי, אני חושב שהוא נראה לי הרבה יותר פשוטו של מקרא. כתב רש"י, כי מי כניסה של יצא, אלא מנגיד שהקונה המדרי חייב למזונות אשתו ובנם. המדרש חנים. הכניס עם הבנים מכתוב אחר ויצא מאמה ובנה בנו. ולא נתברר לי בדין הזה עם מעשה ידיה, עם מעשה ידי האישה והבנים לאדון כל הימים אשר יעשו אותם. ואני רואה בעיניי שהוא נכנס במקום הבא, אדון במקום הבא. כי חמלה הדור על האישה והבנים שכעת קנו להם מנגד, מצפים לידי הבעל, ואתה מי שנמכר יורדו בצדה, או היא לא מתפרנס. לכן ציווה את האדון שהוא לוקח מעשה ידם להיות להם במקומו, ואם כן לא יהיה לאדון רק לקדור חיוב הבעל בלבד, ייקח מעשה ידיהם כאשר יעשה הבעל ויעזור להתפרנס, וזה ישון ויצא בשדולים. כלומר, למעשה אם שהוא עובד. כמובן, ודאי שהיא עדיפה על בעלה העבד, בכך שהיא יכולה להגיד אני נזונת ואיני עושה. אבל במצב הנורמלי שהיא לא אומרת אני נזונת ואיני עושה, אז מעשה ידיה של האדון בתמורת זה הוא מפרנס לו. זה גם כדאי לה. והתורה עשה את זה מתוכן לעלה. בכלל צריכים לדעת, אנחנו מתייחסים אל האכזריות של התורה בכל פרשת עבדים, אל הפרימיטיביות של התורה. כביכול. צריך לדעת, זה לא נכון. לא מדובר על עבדים מהסוג של מה שהייתה ערכות השחורים בארצות הברית לפני 200-300 שנים. לא מדובר על העבדות ההמונית האכזרית הזאת, מה שעכשיו ארגון דאעש עושה, שמוכר כל מיני מאות נשים בניגריה ועיראק וכל מיני מקומות כאלה. לא זה מה שמדובר, בכלל לא. מדובר על עבדות של פרט, והעובדה שאתה רואה אומרת, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא אצל חופשי, זה אומר משהו על הכיתוב לא יימח, זה אומר מה צריכה להיות, מה מערכת היחסים. רובנו פחות או יותר על תקן עבדים. רבותיי, מה, אני כראש שיבה כאן, אני משהו אחר מאשר עבד, 24-7, אני יוצא כלל, ואני מקבל תמורת של הסכור. וכדאי, ולמעשה זה כל הסכירים בארץ כאן. ההבדל מסכן בינינו, הגמרא מדברת, זה לא גדול, אדם, עבד, יש לו ביטחון כלכלי. כאן אני מדבר על האישה, היא עובדת בשביל האדון, אבל היא צריכה לתת את מעשה עליה. אין ספק, וזה דבר שלמדתי עם מורי ורבי הרביות בן יונה, אבל אין ספק, שזוהי הפרשה שנראית מוזרה שקראתו בשבוע שעבר, כי אם אחר כך חיכה היא רואה עמדיה. כל בעלי שני הדינים ושתי הבחינות שופרים את הראש, איך זה מסתדר עם קמקור ראשית ביתו למה, אבל מדבר דבר אחר לגמרי. ודאי, אני יודע, פרשי הפשט טענו שעל פי ספר דברים אישה יכולה למכור את עצמה, זה דבר שלא עולה על דעתי. אישה שיראה שאיש תמכור את עצמה לאדום. אתם מבינים איזה פרצות יש כאן? יכולות להיות כאן? עלולות להיות כאן? הכוונה לאשתו של העבד. ואז באף למתך תעשה כן זה כאשר העבד נרצה, אז היא יחד איתו. ומדובר פה על אשתו של העבד, והיא באבתך 6 שנים, ואתה צריך לתת לה הענקה, והיא עבדה אותך, ולעניות הבנתי זה היה משמעות של כמשנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, כי הוא בא לא לבד, הוא בא יחד עם אשתו. אבל לא משנה, לא נפליג כרגע לפשטי מקראות, נלך לשיטת הרמב"ן, שההבנה הזאת הפשוטה שמעשה ידיה תחת מזונות, זה סברה פשוטה, הגיונית. הראש אומר שמיגו זה דאורייתא, איפה כתוב מיגו בתורה? לא כתוב מיגו בתורה בשום מקום, אבל שכל ישר זה דאורייתא. כל שכל ישר זה דאורייתא, וממילא גם התקנה הזאת של חכמים, זה בעצם דבר שמונח בתוך פסוקי התורה, אם הוא נותן למזונות, אז מעשה ידיה שלו. כשחכמים אומרים, תקנו מעשה ידיה תחת מזונות, זה לעניין אחד. שהיא תוכל להגיד גם לבעלה, לא רק לאדוניה, שהיא תוכל להגיד גם לבעלה ולא רק לאדון של בעלה העבד, היא יכולה להגיד לו, איני נזונת ואיני עושה, וזו המשמעות התקנה של חכמים. אבל לא שכל, לא בהכרח שכל העניין של המזונות איננו דאורייתא, לכאורה מערכת אישות של בעל ואישה כוללת גם את האחריות הכלכלית עם כל משמעות.
ולא שהיא תחזור על הפתחים. וממילא באופן הגיוני זה כולם גם את מה שידע, כמה דבר הייתה, כמה לא הבאתי פה את הרמת, תשפטו אחר כך מה קורה בין בעל אישה, אני לא רוצה להגיד פה דברים נחרצים שלא נעשו בראשון. אבל זה חלק מאותו עניין. כל התקנה של חכמים הייתה שכשזה תחת זה יכולה האישה לומר, אני נזונת ואני עושה. זה עיקר התקנה, ובכל מקום שנזכרה התקנה הזאת נושא כתובות, זה רק בהקשר הזה. ולא שבהכרח נובע מכאן שמזונות זה לא מדאורייתא, שאני אומר, זה נוגד את מדרשי ההלכה ועל מה זה חושב. נכון, קצת צריכים לדחוק בלשון, הייתה לך סבר מזונות דאורייתא, אבל ייתכן גם שם, גם זה לא תחת מה שידע, כל הסיפור הזה. אני רק מעלה את הדברים האלה, כלומר, כדי לסגר על שיטת רש"י והרמב"ם, שנראית לי השיטה הפשוטה, וכל הראשונים שהלכו בעקבותיהם נגד הראש והרמב"ן. ובעל הירם, וגם בעל השאילתות, וכולי שנקטו שהעניין של מזונות הוא באמת רבנן, ושבעל איננו חייב לשים את אשתו, כאמור, הדברים האלה להסביר אותם במישור דאורייתא, נראה לי הרבה יותר קל, נראה לי גם הרבה יותר פשוט, בכלל בהבנה הבסיסית שלנו, מהי בכלל אישות לצורך העניין הזה. יכול לצאת במושב במקומו. נחזור לחיובים האחרים. דיברנו על מה שקורה הרמב״ם, שלושה חיובים דאורייתא שרבנן, ואחד החיובים דרבנן, הרמב״ם אומר, וחכמים הם שתקנו כתובה לאישה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה. גם הדבר הזה, היותו מדרבנן ועד כמה הוא מדרבנן, איננו פשוט כלל וכלל. נכון, אמרה להלן, תגיד, אנחנו נגיד לזה בשרת השם בתחילת החורף, התמר רב נחמן אמר שמולי מגומשום רבי שמעון בן עזר, חכמים תקנו להם לבנות ישראל לבטולה 200 לאלמנה מנה, והם האמינו שאם אמר פתח פתוח מצא. כלומר, כל השאלה, אם האדם טוען שאשתו איננה בטולה, אז מי מהם יהיה נאמן? היא אומרת, אני כן הייתי בטולה, הוא אומר, לא הייתי בטולה. מתחילות כל מיני שאלות. פשטות, אפשר להתווכח, אבל פשטות, מה שעולה מן הגמרא שם, שבאופן בסיסי צריכה להיות דמם. יש לה חזקת הגוף וכו', ויש כאן חזקת חיוב וכל מיני דברים אחרים שאינני נכנס אליהם כרגע. פשטות היא צריכה להיות נאמנת. מדוע הוא נאמן? הוא נאמן כיוון שכתובה היא תקנת רבנן, אז הם האמינו. יש גם היגיון למה הם. חזקה אין אדם תורך מסודה ומפסידה, וזה כל יסוד לערוך חתונה מפוארת וגדולה. כלומר, יש בזה עניין. כן, אנשים יערכו חתונה מפארת גדולה, אז אחרי יומיים כשיחסו אחד על השני, אז יגידו, אחרי כזאת חתונה, לא, לא משתלם להתגרש עכשיו. כן, כלומר, יש בזה משהו. אבל מכל מקום, לא הסבא שחכמים האמינו לו, אבל זאת האמנה דרבנן, בגלל שכל הכתובה דרבנן, יש אותם רב אשי שקולק על זה, רב אשי שאומר, כל שלא מושמש אינו יכול לטעות טענת בתולים, כלומר, אדם כדי לטעון טענת בתולים צריכים לבדוק שאין לו איזשהו סדין לבן אחר, והוא פתאום כשהוא מוציא להם סדין שלו, שהוא לא שלף אותו מהשרוול, בואו נגיד, או כל מיני כאלה דברים שאנחנו עוד נדבר עליהם, סוגיה שלמה בדף י' ב', ייתכן שרב אשי, שמבין שבאופן עקרוני הבעל איננו נאמן, אלא אם כן מושמש, סובר באמת שכתובה דאורייתא, ויש כמובן רבן שמעון בן גמליאל שסובר שכתובה דאורייתא, וכל העניין הזה הוא סביב נוסח אשכנז בכתובה, שאומר, איתמר אמר אנחנו מה שמו לכם, תגידו מה שמו בכתובה דרבנן, אז הקושיה של תוספות הקשה, תנהגו לכתוב בכתובה כסף זוזי מתן דחזו ליחי מדאורייתא. הוא אומר, במתם תסמכינן הרבן שמעון בן גמליאל, כן? הוא אומר מה שמה שכתובה מן התורה, תוספות בכתובות דפיות, אני לא בטוח שהם יכולים לסמוך על זה גם היום, משום שדעת כמה ראשונים, שאפילו עם כתובת אישה דאורייתא זה רק אישה שיש לה בתולים, וכאן עולה שאלה אם בוגרת יש לה בתולים, כיוון שהבתולים של בוגרת זה לא בדיוק בתולים, סוגיות שלמות שלא ניגע בהם כרגע, והיום שאנחנו נושאים נשים, דרך כלל בנות יותר מ-12 או יותר מ-12 וחצי, אז לכאורה נפל פיתה בדיר על כל הרעיון של כתובה דאורייתא, לפחות לדעת כמה ראשונים, סוגיה שלמה שלא לא נעסוק בה כרגע. אבל נדבר לרגע אחד על שיטת רבן שמעון בן גמליאל. כן. הלימוד שהוא לומד זה מכסף לשקול כמו הבתולות, זה
איזה כמו הבתולות, כמו הבתולות כזה. אני רוצה לנסות להבהיר את הלימוד. מה זה מוהר? וכך נחלקו מדרשים ונחלקו ראשונים. המקור של המילה מוהר, איפה היא? בשכם. כן? הרבו עליי מאוד מוהר ומתן, ואתנה כאשר תאמרו אליי. פשטות הדברים מוהר והמתנות שנותן החתן לכלה, תורגם בכמה עדות, המתנות שנותן החתן, אני יודע, לאבא של הכלה, מי שמכיר את הסרט סלח שבתי, כשזה שם. אז כלומר, מין מתנות שמקבל האבא של הכלה מן הזה, אבל בואו נדבר במושגים תרבותיים פשוטים. מתנות שנותן החתן לכלה בעת הנישואים, לפני הנישואים, זה מה שנקרא בסוגיות מסכת גירושין סבלונות. כן, שהגמרא מתחבטת, שלחת לסבלונות, האם מתקדש בזה, לא התכוון לקדש בזה. וקידושין נון א', יש שם סוגיה. אז זה מוהר, מתנות שהוא נותן לכלה כשהוא רוצה שהכלה תהיה איתו. בדבר הזה יש לכאורה משהו מוזר, בגלל שהרי כשאצלו היא תחת אחריות או תחת הכלכלה שלו ויש להם בית משותף, מה המשמעות של מתנות שהוא נותן לה? טוב, אם זה תכשיטים, אין, תכשיטים יישארו אצלה. זאת כמובן הסיבה, אגב, אם כי זה לא נזכר, למה חשוב לקדש בטבעת ולא בכסף? היא הלכה בעצם הקידושים וקידושי כסף. אבל חשוב לקדש בטבעת, כי הטבעת יישאר אצל האישה הכסף, בא ניתן לאישה כסף, ואחר זה ייכנס לחשבון המשותף. כלומר, אז ייתכן שמוהר זה תכשיטים, אבל פשוט הדברים, מוהר יכול להיות נכסים, יכול להיות כל מיני דברים. איזה משמעות יש לתת לאישה נכסים כשהיא נמצאת יחד איתו כשמנהלים משק בית משותף? וכאן השאלה, מה בא ללמוד ומה נמצא למד? ובואו נתייחס כרגע לפשט הפרשה. אם מען ימען אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמו הבתולות. כלומר, אדם פיתה אישה, בא עליה, ונאמר מהור ימרנה לו לאישה. פשוט דברים שם יעשה את זה מהר, ויש שם איזשהו משחק מילים עם כמו הבתולות, אבל אביה לא רוצה, אז מה הוא צריך לתת לה? כתובה. כלומר, שהם היו זה לא אונס. אני מדגיש, לא מדובר שם על אונס, מדובר שם על נפתה. כלומר, היה שם במשך לילה אחד מעין נישואים. זה לא נישואים, לא קידש לה, לא היו שני עדים, ולא אמר לה, את מקודשת לי באביה הזו. אבל היה שם לילה אחד משהו מעין נישואים, למחרת בא אביה ואומר, אני לא רוצה, תגרש אותה. גט הוא לא צריך לתת, כלומר שלא היה פה נישואים על פי הלכה, אבל מה הוא כן צריך לתת? כתובה. אתה חיית הייתה לילה אחד, ועשית הייתה ככל חפציך, ופיתית אותה, אני לא מעוניין שאתה תהיה חתן איתה לכל החיים, אבל את הכתובה תיתן. וזה בעצם כמובן סנקציות שהתורה הטילה בגלל עצם הודעה שהוא פיתה אותה. כמה זה? לא ברור. אם תשווה את זה לאונס, אז 50 כסף. 50 כסף. כסף זה שקלים, שקל הקודש זה 4 זוזים, אז 50 כסף זה באמת 200 זוזים. 200 דינרים, כמובן, אנחנו צריכים לבנות זה במאות קפוטקיה, כלומר בכסף צורי, אינני נכנס לפרטים האלה באיזה כסף פונים את זה, אבל לא ברור שצריכים להשוות את זה לזה. פשטות הראשונים שם. בעצם איזשהו כסף צריך לתת לה כמו שנהוג. מה נהוג? אבל מה אמינה? למה שייתן לה מוהר כמו שכם? הרי היא לא הולכת להיות אשתו. מה ההיגיון שבחור ייתן למי שהייתה בתולה, כבר לא בתולה, מה ההיגיון שמה הוא ייתן לה? מה שנוהגים לתת? מה שנוהגים לתת מי? מי שנפרד מאשתו? בדרך כלל האדם שנפרד מאשתו הוא אחד שרוצה לגרש אותו. כאן זה אחד שהוא נפרד מאשתו כי אביה לא מוכן שהיא תהיה איתו. אבל כסף ישקול כמו תולות, כלומר ייתן לה את הכסף שנותן אדם שנפרד מאשתו. ואשר על כן הוא המתונות, זה בעצם הכתובה דעות. שוב, זה לא דבר לעשות. ולכן אנחנו יכולים להישאר עם כל הסוגיה של חכמים, תקנו כתובה, חכמים תקנו לבנות ישראל כתובה, בגלל שהסכום הוא סכום מדרבנן, ולא בהכרח לומדים סכום 200 זוז מבנתן האיש השוכב עם להביא הנערה 50 כסף, מה שיאמר לנו בפרשה הבאה. זה לא חייב
להיבדות על זה, וזה באמת מה שאומר הרמב"ן בהרחבה הגדולה בדבר הזה. אני קורא אותו נושא אישה בארץ ישראל, אבל שמות בגמליאל ונותן להם מאוד כפות, כי כלומר מאוד טובות יותר. איקא דקא שלי, כבר סבר רבן גם דאורייתא כסף צורי בא, אם ניתן לה שזה יותר טוב, שום ב-50 זוז של צורי עבור ככסף, והוא אומר, מכאן סמכו חז"ל לכתובת אישה מן התורה, ולאו מלווה. רשב"ג, לאו ככסף קנס כמה. אלא מדאמר, רחמנא כמוהר הבתולות, ואף כלשון מוהר, מה שמות אלה כולן, יש להם מוהר. ולאו כסף מוהר הבתולות כמה, תדע, כלומר, הוא אומר, התורה אולי קבעה שצריכה להיות כתובה, התורה קבעה שצריכה להיות כתובה, אבל לא קבעה כמה. שיעור כתובה, איזה כבוכה. זה כמובן הפקמין הגדולה, וזה הפקמין הגדולה גם כדי להבין את השיעור הזה. אם אכן חכמים קבעו את השיעור הזה, חכמים לקחו את זה. בשיטת רבי מאיר, שזה איזושהי סנקציה, שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה, קבעו איזשהו סכום ידוע וסכום ידוע. אם לא מהצד הזה, אז מה המקור של 200 זוז, מי יודע? באיזה מסכת? טוב, אתה כבר אומר את מה שכולם אומרים, אבל באיזה מסכת המקור של 200 זוז, סליחה? מסכת פאה, יפה. מסכת פאה בפרק אחרון, זה בעצם במקור, וזה מי שיש לו 200 זוז לא יתור מן הצדקה, ושם אנחנו לומדים ש-200 זוז זה מזונות לשנה, היום מחשבים את זה, כבר אישה בודדת, אני מדבר על מזונות הילדים, היום מחשבים את זה משהו בסביבות 55,000 שקל. וזה מינימום של כתובה, כמובן לפני שאני מגיע לנדוניה, לפני שאני מגיע לכל הדברים שאנחנו מדבר עליהם עוד מעט, יש כאלה שדואגים לעשות את זה על פי 200 זוז, על פי משקל הכסף. אבל ערך הכסף, כאן אני מדבר לא מה אני אלא סילבר, כן? ערך הכסף, החומר כסף, כל כך ירד, שהיום 200 זוז, אם אתה מדבר על ערך הכסף, זה יוצא משהו בסביבות 3,000 משהו שקל, זה לא היה למדת. זה יהיה כתובה. כן? אי אפשר לקרוא את זה מכונת פיסה. כן, אולי אפשר. אבל זה לא יעלה לדעת, ולכן כל גדולי הרבנים עוסקים היום שכתובה זה מינימום, וזה עוד לפני שאני מגיע לתוספת כתובה ולנדוניה ולכל השאלות החכמות, זה לפחות 55,000 שקלים. זה, זאת, עם זה אפשר להתפרנס שנה על פני המים, נגיד להחזיק, ואז אין לזה קשר למאות שנאמרו בתורה. שוב, אני מזכיר את מה שגם אומר כאן הרמב"ן, צריכים לזכור שאם אני הולך על פי המאות שנאמרו בתורה, אז 200 זוז זה לא 200 זוז, אלא כמה זה? זה 1,600 זוז. כן? כיוון שכסף צורי ערכו פי 8 מהכסף הרגיל שחכמים מדברים עליו. ולכן זה יוצא בעצם הרבה יותר, אם אנחנו רואים שהדבר הזה מדאורייתא, ומכל מקום זה קשור אם כותבים דחס ולכי מדאורייתא, או לא כותבים דחס ולכי מדאורייתא. כמה ראשונים טוענים שזו היא טעות, וספרד, לבד, נגמור להשמיד את זה. אני בדרך כלל עדיף שדבר כזה לא יהיה כתוב בכתובה. על מה בדיוק ניתנת? האם היא ניתנת על עצם עובדה של אשתו, או היא ניתנת על חיבת חופה, חיבת בתולים? כאן עולות מספר שאלות, ובין השאר שאלה חשובה מאוד, האם כתובת ארושה מדאורייתא? שהרי אין פה חיבת חופה ואין פה חיבת בתולים, אבל מבחינה מסוימת היא אשתו, כלומר היא אסורה לעולם. שאלה, חייב לה כתובה דאורייתא או לא, חייב לה כתובה דאורייתא. יש בדבר הזה מחלוקות שמפאת קוצר הזמן לא גם זה כרגע, אני רק אקרא את תוספות הראש, שלא הבאתי לכם, ללמוד בדף מ"ט. הראתם מה קרה בלזר, מה שנוהגים לכתוב בכתובת מוגלת כסף זוזל, נתן תחזי לכי מדאורייתא, אבל גם תסבר לה, כי רבי אלעזר אמר בתולה שלמה, משמע לימודי בוגרת, אין על החלקים. כלומר, באמת לא לכתוב כסף זוזי תחזי לכי מדאורייתא. ואני אומר, בעיקר אצלנו, אם בוגרת, כי ייתכן שזה קשור לחיבת בתולים. אם זה קשור לחיבת בתולים, אז כמובן שכתובת ארוסה לא תהיה מדאורייתא, תהיה מדרבנן בלבד, שאין חיבת בתולים, שאני לא בא אליהם. אבל הפני יושמו המבידה שזה באמת רואיתה, ולא ניכנס כרגע ליסוד השאלה הזאת. אני רוצה לקרוא כרגע, מעבר לשאלת הכתובה, שהיא כאן דוראיות על מדרבנן, אני עובר עכשיו לכל השאלות שהן במישור דרבנן מלבד, ונתחיל אולי מכמה זכויות של הבעל, ו...
ונגיע בחזרה לחובות שלנו, ונתחיל להסביר את זה, כיוון שזה קשור לכתובה. אני רוצה לדבר על שני מושגים, שאולי מוכרים לכם, אבל אני רוצה שנראות אותם במקור, הם נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל. הדברים האלה מופיעים לנו במשנה במסכת כתובות, אני אקרא בביאור חדה. הביטוי נכסי צאן ברזל מופיע רק במקום אחד במסכת כתובות, ואנחנו לא נגע בו, אני רוצה לגע בו במשניות שעוסקות בדבר הזה, וזה המשניות של פרק ו' עוסקות בדבר הזה בהתחלה, שוב, כאמור, צריך לדבר את הביאה פרקים שלה עוסק בכל אחד מהנושאים שדובר עליהם. ואני קורא בפרק ו' במשנה ב' הפוסק נאות לחתנו. הוא מת חתנו, אמרו קרמים, אמרו שיומה להכיחה הייתי רוצה לתן לך, אי אפשר לתן, כלומר, באמת חתנו זוכרת בהימום, הוא לא חייב לתת את הכסף הזה ליבן. פסקה, עכשיו המשנה הבאה, אני קורא ממש ממוף הציפור, פסקה להכניס לו 1,000 דינר. הוא פוסק כנגדם 15 דינר. זה מעניין מאוד. הוא נותן 1,500 דינר, 15 דינר זה 1,500 דינר. הוא כנגד השוב, הוא פוסק פחות מחומש. יש כאן עוד משניות, כן, פסקה להכניס לו כספים, זה לכסף מעשה 6 דינרים, וחתן מקבל עליו 10 דינרים לקופה, לכל מיני ממנה. המסיד ביתו סתם לא יפקוד לבוא 50 זוז, פסק להכניס הערומה, לא יאמר הבעל ומולה. יתומה שהיא סייעת האימה או אחר מדעת אבא נתנו לה ב-100 או ב-50 זוז, וכולי וכולי וכולי. מה כאן מדובר על ההסכם שנעשה בדרך כלל ניסית ילדה קטנה, אין לה הרבה כסף, היא גם לא מבינה בכספים, לא ילדה קטנה, אבל נערה, 12 ומשהו, לקראת סוף בית ספר עממי, כיתה ז', מדובר בדרך כלל העסקים נעשים עם הורי, במקרה הזה שיש לה אב, אז עם אביה, והוא פוסק מאות לחתונה. זה מה שנקרא נדוניה, כן? נדוניה או נדוניה. מה ההבדל בין נדוניה לנדוניה? נדוניה זה הצורה העברית של המילה, ואז כותבים בה' בסוף, כמו הרמב״ם, ואז צריכים לכתוב, אנחנו עוד נראה את נוסח הכתובה, צריכים לכתוב תוספתא דא ונדוניה דא. תוספתא, תוספת זו ונדוניה זו. נדוניה, נדוניה גם צריכים להגיד, גם בארמית צריכים להגיד, זה באלף, זה המילה הארמית. ואז אנחנו אומרים, כמו שכתוב בדרך כלל בכתובות האשכנזיות, תוספתא דא ונדוניה דן. נדוניה דן, כלומר נדוניה בלשון זכר, רק שנגמר באלף. כן? לפעמים אנשים מתבלבלים בדבר הזה, כל מיני אנשים שיש המשפחה שלהם מלכה היום, קודם את זה בדרך כלל בהי, נכון, אבל זה צריך להיות במקור, באלף, מלכה, כן? מלכה זה מלך, מלכה, בהי זה אישה, כן? כלומר, אותו דבר, נדוניה באלף זה זכר, נדוניה בהי זה נקבה, ואז השאלה הם כותבים דה או דן, וצריכים לראות בכתובות, שלא יהיה נדוניה כתוב בהי, ויהיה כתוב דן, כיוון שאז זוהי טעות. כן, צריכים להקפיד בדברים האלה. נוסח מדויק מאוד של כתובה, אני עמלתי על זה הרבה, ואני אתן לכם תכף עם כל הניקוד, בגלל שאנשים טועים גם בניקוד, אנחנו נהיה זו. מכל מקום, הדבר הזה נקרא נדוניה, או לשון אחרת נכסי צאן ברזל, שמשמעותו, הכסף שנותן האבא, או שנותן את האישה עצמה, פסקה לתת, לא? הכסף הזה נכנס לכיסו של הבעל, כיוון שהוא מנהל את המשק המשפחתי. אבל את הסכום הזה הוא צריך לרשום בכתובה, זוהי הנדוניה, ואז כשהוא נותן לה, יום אחד נותן לה את הכתובה, נגיד גירושין או מיטה, שניהם חלילה, אז הוא צריך לתת לה לא רק את ה-200 זוז ולא רק את התוספת, אלא נותן לה גם את מה שהיא הכניסה. כלומר, אם הכניסה 1,000 זוז, צריך לתת 1,000 זוז. אבל כאן כתוב, הוא פוסק נגדם 15 מנים, זה מה שכתוב אצלנו בכתובות, אנחנו נראה, ועוד הכניס לו סך מסוים, מכירים את הנוסח נכון? הוא פסק לה החתן כנגדם סך מסוים. והסך הזה הוא שליש, שליש מבפנים, כלומר הוא מוסיף שליש, ובמקום 1,000 הוא נותן 1,500, וזה מה שנקרא תוספת כתובה. זה לא חייב להיות, זה מנהג, בסוף כתובה גם יכולה להיות דברים אחרים, אבל זה התוספת שנהגו, להוסיף על הכתובה, כלומר נותן לה את הנדוניה ונותן לה גם את זה, וכאן יש צורך להקפיד, ולא תמיד מקפידים על זה. אני אישית כשאני עורך נישואין, אני מאוד 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 מקפיד על הדבר הבא. אני שואל את בני הזוג, כמה הכלה הכניסו? הכלה ומהוריה. כמה הם הכניסו? חוץ מי? כמה הם הכניסו לצורך אולם החתונות? זה לא מעניין אותי. סעודת החתונה, לצורך העניין הזה, לא מעלה ולא מורידה, אבל אני שואל, אני יודע, יש מקרים שהכלה נתנה דירה. ואז ונתן לה חתם, וכנגדם שר הכל הכתובה, 200,000 שקלים. אבל זה כתובה פסולה. סליחה שאני אומר. נכניסה לו דירה, אז הכתובה צריכה להיות 1.5 מיליון שקלים. היא חייבת לכלול את הנדוניה. נכנסה לו מכונית. כלומר, זה חייב לכלול. אני כמובן, אני שואל, אני שוכח את זה יום אחר כך. דברים שבכלי עת התעסקו לספר אותם לשום אדם, אני לא מספר אותם לשום אדם. גם אם אני למרת, כמובן שוכח את זה מיד, אבל אני צריך לדעת, זה כדי לקבוע כמה תהיה הכתובה. כבר יצא לי, זה בחתונה, כתובה הייתה צריכה להיות מספרים של 7 ספרים. יצא לי, לא, לא הייתה ברירה, לא היה נוח. אבל זהו. אם זאת אנטוניה, אז צריך לתת בהתאם. ואם כן, הדברים האלה הם הנקראים יחסי צור ברזל, כלומר זה שלא, יש כאן חריגים במה שנקרא שבח בתביעה, אני לא נכנס, זה הופך להיות שלא, הערך נרשם לזכותה ליום הפירוד או הגירושים או המיטה או מה שנקרא כתובת בנים דחים, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך, אחת הזכויות שיהיו לנו בהמשך. וזה עוסק פרק ו' בנדוניה או נכסי צור ברזל. המוזר נכסי צור ברזל הופיע בדף ק' א', תראו אותו. פרק ח' במסכת תרומות עוסק בנכסי מלוג. שם יפה לפרק, האישה שנפלו, יש פרק במסכת יבמות, האישה שהלך כך נקרא, וכאן זה האישה שנפלו, אבל זה לא טעות בדקדוק, אלא האישה שנפלו לנכסים. כן? ובכן, לעניין שלנו, האישה שנפלו לנכסים עד שלא תתארס, נפלו לנכסים שתתארס, וכאן אנחנו מגיעים למושג נכסי מלוג, כלומר נכסי מלוג זה גם אם היא לא פסקה איתו, אם לא פסקו ולא יתנו דבר, אז סתם אוטומטית נכסים שלה עוברים לרשותו, לטיפולו, כמו שמישהו צריך לטפל. האישה יש עבודות הבית, אישה, אני יודע, יש לה שני בתי מלון, היא כל היום תתחיל להתרוצץ בין הבית מלון שיש לה בטבריה, לבית מלון שיש לה באילת, ותנהל אותם, היא לא תקן את חובותיה כאישה. ויש לה שדות, והיא כל היום תעשה שם את מה שעושה אשת חיל במשלי, כן, מפרי חפיה נטעה כרם וכו' וכו' וכו', היא לא תוכל למלא את חובותיה בבית, אם היא לא אשת חיל. כן, כלומר, הנכסים בדרך כלל באופן טבעי עוברים לניהולו של הבעל. הוא מנהל הנכסים, תמורת זה הוא מקבל את הפירות. כמובן, לכאורה הוא מקבל הרבה יותר ממה שמגיע לו, ואז תכף אנחנו נראה מה פסקו תמורת הדבר הזה. אבל קבוע, הבעל מנהל את הנכסים, הוא אוכל פירות, הנכסים גופם נשארו לאישה, פיחתו, פיחתו לה, הוסיפו, הוסיפו לה, הנכסים הקרן שלהם עולה, או יורד את זה בשבילה, הוא רק אוכל את הפירות. יתר על כן, וזה אנחנו נצטרך לראות מדוע, ברוש התקינו, שאם היא מכרה את זה, הבעל מוציא מידי לקוחות, כמובן מוציא מידם את הפירות, הנכסים איננו שלו, מוציא מידם את הפירות, וממילה עולה שהיא לא יכולה למכור את הנכסים, כדי שהוא יאכל את הפירות. מהי המשמעות? שבירוש ההתקין. אני מעריך, וזה על תקן ניחוש בלבד. עד ימי רושה, שזה סך הכל ימי התנאים המאוחרים, ובאמת אנחנו מוצאים את רבן שמעון בן גמליאל, במשניות כאן בפרק שמיני, אתם תראו, שדיברו איתו, והוא אמר שאנחנו בושים על העניין הזה. שאמרו שהבעל מוציא בידי לקוחות, ולמה לא נותנים לאישה למכור את הנכסים שלה וכו'. רבן שמעון בן גמליאל לא היה שלם עם תקנת רושה, והוא היה אז נשיא הסנהדרין. היה נשיא בשפרעם, אבל כבר אז היה בדרך להתגבשותו כנשיא. והוא אומר, אנחנו בושים על הדברים. ובאמת, לכאורה, אם העובדה שהבעל אוכל פירות זה תמורת זה שהוא מנהל את הנכסים, אז היא אישה תמכור את הנכסים, הוא לא ינהל אותם, היא תיקח את הכסף, תשים אצלה באיזשהו מקום. וגמרנו, למה זה צריך להיות תחתם? כאן אנחנו נכנסים לתקנה שמופיעה בפרק רביעי אצלנו, משנה מפורשת, למדנו אותה, שתקנו פרקונה תחת פירותיה. כלומר, זוהי תקנה יחסית חדשה שתקנו שחייב לפדות אותה בתמורה לפירות האלה. מה הדבר הקודם ומה הדבר המאוחר? זאת חוקת הרמב"ם והרשב"א, לא ניגע בזה עכשיו. האם הפרקונה זה תחת פירותיה או פירותיה זה תחת פרקונה? זוהי שאלה סמוכה וגדולה שלא נעסוק בה כרגע, אבל זה צמוד לפרקונה, זה מתקשר לאושה, לצערי הרם בדרך הבאה, מתי סנהדרין גלתה לאושה? עם חורבן הארץ במרד בר כוכבא, מה שהיה שם, אז הרבו לקחת אנשים לעבדים ולקחו נשים לשפחות, ורצו כמובן לזרז כל בעל שיפדה את אשתו, ולכן תקנו לו את פירותיה. מרגע זה ודאי שהתגילו שאם האישה מכרה את הנכסים, הבעל מוציא מידי לקוחות, כדי שיהיה לו תמריץ וכדי שתהיה הצדקה לחייב אותו לפדות אותו. איך בדיונה שייך ליחסי האישות? כאן ניתן להעלות שתי אפשרות. אחת, בדיונה שייך ליחסי האישות. אישה שנשבט. הרי מה אחת הבעיות המרכזיות של אישה שנשבט? שעלולה להיבהל על ידי השבי. זה הרי מה שקורה בכהנת שנשבט, שאסורה לחזור לבעלה בגלל הדבר. אז ברור שחלק מיחסי האישות שחכמים הגדירו, זה שאתה תדאג שהיא תחיה חיי אישות רק איתך ולא עם מישהו אחר. זה אחריותך. זה לא רק אחריותה. זה גם אחריותך שאתה תדאג שהיא תחיה חיי אישות איתך ולא עם מישהו אחר. כמובן, נתנו לו את התמריץ בדמות פירות. ייתכן שיש כדבר נוסף. וזה מתקשר גם לרפואתה, וזה מתקשר גם לקבורתה. הרי ברור שכשמישהו נופל בשבי, כל ישראל רוצים לפדותו. יש לנו איזה משניות מפרשות בסנהדרין. אין פודים את השבויים, אבל מצוות פדיון שבויים היא מהגדולות שבמצוות הצדקה. אותו דבר קבורת מת, מת מצווה. אבל מת מצווה נופל על הציבור, ופדיון שבויים נופל על הציבור. חכמים רצו להפיל את זה על מישהו הגיוני, אז הפילו את זה לבעל, גם את קבורתה. תמורת זה נתנו לו את ירושתה, ייתכן, מהנחה שירושה זה לא דאורייתא. ותמורת פירותיה נתנו לו את ה... ונתנו לו את פירותיה בתמורה לחיוב לפדות. שוב, השאלה אם היא יכולה להגיד, אני, תן לי את הפירות, יהיו בשבילי ואל תפדה אותי. טוב, יש כאן כמה שאלות לדון בהם, והיגיון גדול יש בדעת הראשונים, אומרים, אי אפשר, אדם לא יכול להגיד אל תפדו אותי. בוודאי שלא אישה, שיש חשש גם שתיבעל למישהו אחר. אבל מכל מקום הדברים האלה שנאמרו, זה חלק מהזכויות והחובות של הבעל, שנמצאים בין השבעה דברים ואחר כך ארבעה דברים שהבעל מקבל. נשוב לעניינים האחרים, ונראות אחד, אחד לאחד, כל הדברים האלה כאמור, דנה המשנה במסכת כתובות, ושוב נקרא את המשנה, אב זכאי בביתו בקידושה בחזק משטר ובריאה, וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה, והפרת נדריה, מקבלת גיטה, ואינו אוכל פירות בחייה, ניסית עליו יתר עליו הבעל, ניסית יתר עליו הבעל, שאוכל פירות בחייה. זה מה שדיברנו עכשיו, וברושה, ששם כנראה תקנו את תקנת הפדיון, תקנו גם שהבעל מוציא מידי לקוחות. וחייו במזונותיה, בפרקונה ובקבורתה. רבי יהודה אומר, אפילו אני של ישראל, לפחות משני חללים ומכוננת, כלומר, קבורתה זה כולל לספוד ולשרה וכולי וכולי, חייו גם בקבורתה, וקבורתה תחת ירושתה, ירושתה מדאורייתא או לא, נראה אם נספיק לדבר על זה, אם לא נספיק נשאיר את זה. יש עוד כמה חיובים שקשורים בביטחונה הכלכלי של האישה. אחד מהם אמרנו, זה הכתובה מהנחה שזה לא רק שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. שזה מה שאומר רבי מאיר, שמי שפוחת מ-200 בעילתו בעילת זנות. זה לא רק לרבי מאיר לשיטתו שכל מי שעובר על תקנת חכמים בעילתו בעילת זנות. יש בזה היגיון גדול. אם אדם, האישה, קלה בעיניו להוציאה, אז הבעילה שלו היא לא בעילה של אישות. אם אדם יכול לחשוב בשעה שהוא בועל את אשתו, יאללה, ומחר אני מעיף אותך הביתה. אז הבעילה כרגע בעילה עצמו, זה מה שנקרא שם תשעה בני, אני יודע, כל מיני, יש כל מיני בעילות זנות, שניתן לנו כבעילות זנות, שבעל בועל את אשתו, למרות שהיא תאורה. בני תמורה, בני גרושת הלב, בני סנועה, יש מצבים שזה לא חלק מחיי האישות התקינים. אם אדם יכול למחר להיפרד מאשתו בקלות, זה לא חיי אישות תקינים, זה לא חיי זיווג. כלומר, חלק מן הזיווג, או מדאורייתא או מדרבנן, אני נכנס לזה, אני קודם דיברנו על זה, חלק מהגדרת חיי הזיווג בין שניים, זה שיש סנקציות נגד פירודם. והם באמת צריכים לדעת שהם צריכים לחיות אחד עם השני. ושהדבר הזה הוא לא איזה מין דבר שאפשר לשלוח אותו לכל הרוחות, אבל אמרנו שלדעת חכמים, הביטחון הכלכלי של האישה גם אחרי הפירוד ביניהם, זה חלק מהאחריות שלו עליה. וכך גם שלוש תקנות אחרות, שאני אקרא אותן קודם כל בלשון המשנה, לא כתב לה בתורה קובע 200 על מנה המנה, שאנחנו יודעים, לא כתב לה אם תשתבה יפה כנח ולא תגנח, בלי לאינטו, ובכהן אחד תגנח לי ותנתח, חייב שהוא תנאי בידים, כלומר, בכהן אם חלילה ישבו אותך, אז אני אחזיר אותך לביתך, בשלום, בכבוד, שאני לא יכול לחיות איתך. ומשבר חייב לפדותה. ואם אמר רגע דם קרובתה תבדת עצמה, היא לא רשאי. נקדה חייב לרבותה. אמר רגע קרובתה תרבית עצמה רשאי, זה מה שדיברתי מקודם, זה חלק מלחמת ההישרדות. לא כתב לה, שוב, על כל משניות, גם בפרק ד', לא כתב לה, בנים דיחים, בנים זכרים, דהיבו לאיך ימינה אינון יודו כסף תובתך כדע וחולקון ועם אחרון, חייב שהוא תנאי בדין. מה חשוב מאוד? הנדוניה שלה, הדברים שהיא הביאה. יש לו שלוש נשים. אם הוא ימות, אז לא הכסף שלו שירשו אותו הבנים משלוש אנשים, אלא את הכסף שהיא הביאה ירשו רק הבנים שלו. וזה חלק מהשבע קופות שמונה הרמב״ם. בנן מוקוון, זה גם כמו קודם, דהיביה לך מניין, שיהיו לך ממני, יהיו, אני מתרגם ישר לעברית, יהיו יושבות בביתי וניזונות מנכסי עד שינשאו לאנשים. חייו שותנאי ביתי. כלומר, כל העתידים האלה, גם אם הוא מת, גם זה חיובים שלו, וזה ניסיון האישה והבנות. עד היתר בביתי ומיצר המנכסי, כל ימי ניגר לנו מתח בביתי, זה כבר לא פשוט, אבל הוא אומר, כל זמן שאתה קורי בביתי ולא תקחי בבדך, עד גם כן ניזונת מן הנכסים שלי, חייב שותנאי ביתי. ככה גם שירושלים, אנשי גליל היו כותבים כאן שירושלים, אנשי יהודה היו כותבים, עד שירצו היורשים לתת לך כתובתך. לפיכך יוצאו יורשים לתת כתובתך ופותרים אותה, כבר לא יכולה לשבת בביתו ולדישון על סוכן. בסדר, כל הדברים האלה, אלה הם יסודות רובם, ואלה הם הדברים שאמוני הרמב״ם, ואני קורא עכשיו כסר את הדברים האלה, את מה שאומר הרמב״ם, והרבעה שזוכה כולם מקרי סופרים. ואלו, להיות מעשה עליה שלו, מציאתה שלו, שיהיה אוכל כל פירות נכסה בחייו, מה שדיברנו, ואם נתה בחייו יירשם, הוא קודם לכל אדם בירושה. כן? השגת הרעפת חשוב מאוד, ואם נתה יירשם, הוא קודם לכל אדם בירושה, אמר אברהם, אומר, אני ירושת הבעל כבר תורה. זה סביעות ויש נוחלים שלא ניגע בהם כרגע, האם הירושה תקנו אותה תחת גבולתה, או שירושת הבעל את הירושה היא מדברי תורה, זוהי כמובן סוגיה גדולה, שעומדת של עצמה, אני אולי אקרא לכם רק את המשנה בבחורות, היא החשובה ביותר, ואלו שהם חוזרים ביובל, הבכורה והיורשת אשתו. רבי אלעזר אומר, כולם חוזרים ביובל. היורשת אשתו, ירושת הבעל דאורייתא. רבי אלעזר אומר, כולם חוזרים ביובל, ירושת הבעל דרבנן. השאלה מחושבת ביובל, לא חושבת ביובל, תלויה כאמור בידי ירושה, בידי ירושה לא חוזרים ביובל, אם הירושה הזאת כאילו ירושה, בעצם קנייה, הקנאה, אז הקנאה חוזרת ביובל, יש לנו גם סוגיות רבות וכתובות בעניין הזה, בעיקר בפרק 9 שעוסקות בשאלה הזאת, לא ניגע כרגע בדברים האלה. נותר לנו מעט זמן לעסוק בכתובה עצמה, ואני רוצה לעסוק בשקצת, ואם נספיק, נגיד גם כמה מילים על הסכם קדם נישואין. פה אני טרחתי ונתתי לכם את זה עם ניקוד, אני קשה מאוד, אבל צריכים לדעת, שבדרך כלל כשמקרים את הכתובה, לא יודעים איך להקריא אותה, רק אני פה את הכתובה, בספר את הרשימה, אני רוצה שנבין כל מילה, ואמרתי כבר לתלמידים שלי, אתם עומדים מחר בחופה, שלא תהיו בין אלה שמפטפטים בצד, אלא שתהיו בין אלה שמקשיבים ותראו מה קורה ואיך קורה ואיך עושים. תמיד ניתן ללמוד משהו, וכל רב יש לו מנהגים שלו, תמיד ניתן ללמוד משהו, אחרי אחד ואחד בשבת, שבעה ימים בחודש אלול, ושנת 5,774 לבית העולה, לעניין שאנחנו רואים כאן, בעלון שבות, לא חשוב, רבי מרבי למשפט הבחורים. פה אני רוצה לקרוא את זה בצורה מדויקת, ותשימו לב לקריאה, אני כאן לקרוא בקריאת התורה. אמר לה להדה בתולדה, הבי, לא הבי, אלא הבי, ויש לי כאן כל ההערות הדקדוקיות, יש לי כאן, אגב, עשיתי את זה בעזרתו העדיפה, ובעיקר בהדרכתו, של ידידי הטוב פה ממכללת הרצוג, דוקטור אברהם שמה, שהוא באמת איש לשון מובהק, וישבתי תחתיו, הוא תלמיד שלי פה בישיבה, ועל מורי ורבי בענייני לשון, אז ישבתי איתו על כל דבר, ויש לי כאן, אצלי ברשימות, כל ההערות, מי שרוצה לקבל את זה, מי שיתעניין לקבל את זה, הכל מיני דיסקונקים, כל הדברים. הביא לעמדו כדת משה בישראל, וענה אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס. אפלח, כלומר, אבוד ואוקיר ואכבד, אזון ואפרנס, את אומרה מבדילה בין מזונות ופרנסה, פרנסה זה דרגה מעל המזונות, כל מיני צ'ופרים. יתיחי ליחי, מה זה יתיחי ליחי? מי יודע? יתיחי ליחי לעניות הבנתי, הדבר הזה הוא טעות גמורה, ואני לא יודע איך הדבר הזה ישתרבב לכתובות שלנו מתוך הגט. בגט כתוב, ואני יאיב, יתיחי ליחי, ואני אתן אותך לך. אני נותן אותך כמו הריית לעצמך, כלומר זה חלק מנוסח הגט. אבל מה פירוש המילים, אפרנס אותך לך? זה נראה לי שזה ישתרבב מן הגט בכתובות שאני הכל, אני משמיט את הדבר הזה, כתיבה, אני הכל, רבנות היום, כתילה, כל דבר הזה, זה קטסטרוף. להגיד את הבנתי. כהלכת, לא כהלכות, אלא אנחנו בארמית, כהלכת גוברים יהודאים, אנשים יהודים, דפלחים ומוכרים וזנים ופרנסים לנשותיהם בקושטה. כאן הנוסח קצת יותר קצר משלנו, זה נוסח של הנחלת שבעה, ויהבנה, לא ויהבנה, אלא ויהבנה, ויהבנה, ליחי, לא ליחי, ליחי, מוהר בתולייכי, כסף, ארמית, לא כסף, אלא, לא כסף סוזי, אלא כסף סוזי מתן, דחזו ליחי, מדי הוויתה, לאלה שאומרים, כאמור, התסמות הראשונה שזה תאום בין אחר כך, ומזונייכי וכסותייכי וסיפוקייכי ומעל לבטיחי כאורך כל ארמי. כן? אחרי שהכל לא רואה. לבוא עליי, כלומר, חייב לה גם את הישות. וצביעת, הסכימה, מרת, בתולתה דם, התקשיב של תולה, כלומר שהכסף שלה זה 200, והבת לילה איתו, הייתה לו לאישה. ודנה נדומיה להנעלת לי שהכניסה לו בבחסק ובזה ובתרשיטים ומנה נדושה בשימושי דירה ובשימושי דהרצה, כלומר היא בדרך כלל מביאה את הציפות של המיטה וכדומה, הכל קיבל עליו רבים וכולי חתן דנן במאה זקוקים, אנחנו היום לא נוהגים את זה, אף אחד לא יודע כמה זה הזקוקים, ולכן עדיף שלא לרשום את זה היום, להגיד דעתי, והרבנות ירושלים מושמים את זה, ורוב הרבנות מדלקים על העניין של הזקוקים, אנחנו לא יודעים איפה מהם. וצבי וכולי חתן לנן ועושים לך דילי מאז חוקים כסף צרוף, כאן פתאום עוברים לעברית, לא יודע למה. אז אם כבר שכל הכתובה תהיה לי עברית, למה כתובה שכל הכתובה בערמית? עכשיו, מה אני אותה כתובה בעברית, ברבנות כל כך נבלו, זה היה ביקורת כתובה בעברית, לא יודע למה. מה אם הכתובה הייתה בערמית? היא לא בערמית, היא בערמית משולשת. אז למה שאני אכתוב אותה בעברית שאנשים מבינים? בדרך כלל כשנותנים לי את הכיבוד, אם נותנים לי את הכיבוד לקרוא את הכתובה, אני יודעת למה עדיף לתרגם סימטנית, שאנשים יהיו מעניינים. אמרתי, עוד מעט יוציאו עיתון מיוחד, כמו עיתונים לקריאת התורה שיש בבית הכנסת, יוציאו עיתון מיוחד לחופות, יחלקו אותו, וזה, שאנשים, יהיה להם מה לקרוא שעושה. שאנשים יבינו על מה מדובר. לדעתי, אני מדי, דעית להון, האחריות לא יודע למה אתה יותר לא כתוב, אין את משמעות. ושאלת להגחיות, כולם יהיו, כולהון יהון, אחראים וארבעים לפגוע מנהון שטר תולתה דה נדוניה דן, אנחנו נוהגים כשטת ערבייה, שנדוניה דן, הרמב״ם קראו נדוניה דה, ותוספתה דה, ואפילו מפלימה דה על כתפיי, זה יהיה כבר מפרש, וחיה היא אותה חיה מן עולם, דדן ולעלה, כן, וכולי וכולי, כל הדברים, אני חושב, בסך הכל, בסך הכל ברורים, ואנחנו תכף נקרא גם את התרגום ואת התרגום עם כל התוספות שלנו. אני רוצה שנבין אותו היטב. כאמור, יש לי כאן דברים שלמים על כל הדקדוק בעניין הזה. אני מציע שנוותר עליהם. נעבור לכתובה בעברית, וכפי שלא אגיד היום, לא על פי הנחלת שבעה, ויש פה כל מיני תוספות. לא כתבתי, לא הבאתי לכם את הכתובה. כן, כתוב. אני נתת לכם את הכתובה של הבן שלו, שאתה נערכתי קראתי את זה אחר כשאני אומר לזה, בלבי שבת שבא עשרה וחודש עלה, אתם כבר יודעים מתי הוא יחתן, שנת 5,867 לפיית העולם, בגלל שאנחנו נמדים כאן, העדים על ערך קטן, לא חשוב כרגע, אמר לבתולה הנאה, בתולת השפירתה, מה שנקרא, היי לי לאישה כל מברית כדת משה בישראל, ואני על דברתי, וענן על מימרה וסייעתה תשמע, אתם סביבים, ואני על דברתי ובעזרת השם, והראשון, אהבות ואכבד ואעזוב ואכנס ואכלכל ואכסה אותך כנשמת בני ישראל העובדים ומכבדים זנים ומפרנסים ומכלים ומפרנסים את נשיהם באמונה. כתוב גם ואסובר יתיחי, ואסובר זה מעין עשה על כפיים, כלומר אדאג לכל מה שיפרסם פה בשבילה אסובר, כי תאמר אליי סעיון בחיקך תסתדו בתרגום, אז כן סובר הופיע ככה בתרגום, עשה אותך בחיקי, נגיד ככה. הוא מתחייב, אני אלך מאוד אולי, מתי עם כסף הרבועים לה, ומזונותיך, ומחשותיך, וכל צרכי, כי יכולתי ממך עיר שכדי כל הארץ, ונתרצתה, והייתה לו לאישה, וזאת התנויה שכנס לו בכסף, ובשבת, ובלבושים, ובשאר, 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 קיבל עלה וחדש של חמים בסך מסוים, ועושים כלל משלו, סך מסוים, וסופרים את המשנה, כן, שמוסיף שליש כנגדו. סך כל הכתובת, ואני אמרתי, זאת, תלים סך, ובא, שכרתי לחוק את זה, טוב, לא חשוב, היה מסוים. וכך אמר וכולי אחרים שלה, כתובה זאת, מוניה וזאת וזאת וזאת, אני מקבל עליי ועל יושעי, אחריי, שתיפרע מכל מיטב הנכסים והקניינים שיש לי, כל מיטב הנכסים, איך זה בארמית? מכל שפר ערג נכסים. אם אתם מתקלים במילים הסתומות האלה, זה מכל מיטב הנכסים. כן, ערג זה כמו מרגג, זה כמו עם האתרוג, אותם מילים, דבר מהודר, מיטב הנכסים. והקניינים שיש לי כל השמיים, שקנית ושניתם לגמור, נכסים, בסדר, הכל בחור, ובכן שאתה הכתובה זו, לדוניה זו, ותוסף לזה, ואפילו בני מלבוש על רפאי, בימי חיי ואחריהם, מיום זה ועד עולם. כמו זה בעברית, אותו שם, לדוניה זו, אין לנו לדוניה בשביל זכר ובעברית. עשיתי כאן כשיטת הרמב״ם, ועשיתי כתיקון החמן שלו, כעס וכתב, לא כתוספי שטחות וכו' וכו', והיא הסכימה, וכאן נוספתי נספח לעניות הבנתי, אם לא מוסכים את הנספח הזה, אני חושב כל הכתובה זה עוף הבורח באוויר, ודבר שאין לו שום משמעות ביחס לחיים שלנו. פה אני רוצה להקריא לכם את הנספח שכתבתי בנושא שם. הנספח נכתב במעמד חתימת נקבה ולדירותם עדים, ומעבר חלק כפי נפרד מן הכתובה, בגלל שנהיה במעמד חתימת נקבה, השתעבד לחתן גם על גוף את חלק ולדירותיו של העלם. הקלטה תקבל את דרך הבא, התוספת והנדוניה בכל מקרה, עם מחצית רכושם המשותף. אתם מבינים, יש לנו פה בעיה של חלוקת הכרוש. השאלה, מה אנחנו עושים? אם במחצית התחושב המשותף פרי נישואים של בני הזוג גדול מערך הכתובה הדומיה והתוספת. סליחה, בכל מקרה, אם במחצית התחושב המשותף פרי נישואים גדול מערך הכתובה הדומיה והתוספת, תקבל בנוסף להם גם את סכום, גם סכום בכסף או שווי כסף שישלים את ערכה של התוספת למחצית הרכוש המשותף שיהיה לבני הזוג כפרי נישואים, ואימא תינתן הכתובה בסך של 200 סוס. הכל שנתיים, סוס הכבל, דרך כסף סילבר ועם התשלום, אלא אם כן נקבע בית הדין הזכר ללן הדקה בפנקדה, שונה, קירות עיניו. אני רוצה להסביר. לא יעלה לדעת. כלומר, שבעל ייתן לאישה את התוספת כתובה ופרנסה למשך שנה שונה, וזה מוסכם היום על כולם. כשאנחנו מחלקים היום את הרכוש, כל מה שעזר דיברו שהרכוש הרכוש של הבא, הוא עובד, הוא עושה. היום שניים עובדים. היום בדרך כלל אישה עובדת, אישה היום בדרך כלל עובדת ומרוויחה הרבה יותר מכדי מזונותיהם בעבודה שלה. ולכן יש לחלק את הרכוש לשניים, קודם כל הרכוש של כל אחד הביא, ויש הרכוש שהוא פרי נישואיהם. הרכוש של כל אחד הביא, על פי מה שיש כאן, מקובל, פרי נישואיהם, מתחלק בינם. ביסוד הדברים בעצם כל אישה היום היא בגדר שאומרת איני נזונת ואיני עושה. אז היא נזונת והיא עושה באותה קופה, זו קופה שותפת לשניהם, היא לא מוותרת על הכסף שלה. ולכן כל הכסף והתוספת, אני לא מדבר על הנדוניה, נבלע בתוך מה שמקבלת את מחצית הרכוש שהוא פרי נישואים. בנוסף למה שהיא מקבלת את מחצית הרכוש פרי נישואים, היא צריכה לקבל עוד 200 סוס. אבל זה 200 סוס על פי השבוע נובעים, ולא על פי השבוע נובעים. אין לזה קשר לפרנסה של שנה. הנושא היא מקבלת מספיק. יש לזה קשר לשיעור הנמוך של 200 זוז, שזה כאמור מה שמוגדר על פי חז"ל, על פי ערך הכסף, ערך הכסף סילבר, בנושא הזה, וזה התוספת, וזה פירוש התסבוכת הקיימת כאן. בנוסף לכן תקבל הכלייה איך הדוניה, על פי התנאים השונים בכתובה, ואת מה שיבוא לה בראשון לקובע, איך הדוניה למעט הסכום שנתן לצורכי הכותל לעצמה, ירשם על פיה נפרד בעת נתינתה יחד עם הסכום הכסף שהוא הכסף של פרס חתן בית הנישואין, למעט הנ"ל, ויחתם על ידי שני הצדדים או על ידי הילדים. לחילופין, אם שני הצדדים לא ירשמו את הסכומים שהכניסו, אלא לחילופין הזה, זה מה שקורה תמיד, יחשב הדבר כהסכמה של שניהם בקניין כתובה זו, לחלק את כל מטלטיהם וכספם בשווים. מוסכם כאן שני הצדדים שהיעדר עניין כזה בעת נאום הכתובה, יחשב כהודעה של שניהם על הסכמתם בקניין כתובה זו, לחלק כל מטלטיהם וכספם בשווים. לא אוהבים בזמן החתונה לעשות, אני הכנסתי ככה, אני הכנסתי ככה, יאללה, חלקים את הכל בשווים, ואז לא רק פרי נישואים. אם אין כתובה תוספת לדמיה גדול ממחצית הרכוש, תקבל הקלה את ערכם במקום מחצית הרכוש על פי התנאים הקבועים בכתובה. כל זה בתנאי שמחצית הרכוש שווה יותר וזה בדרך כלל. אם אין מחצית הרכוש ואין כלום, אז היא כמובן מקבלת דמיה תוספת כתובה כמו שהובטח לה בהתחלה, כמובן מקבלת את הסכום הגבוה הקבועי בין השניים. הבנים שיתקו ביניהם הכלל והכלל שווים וכללים, וכלל נעשה עד השלום שנותר בכל שתי הצחקה עליו, אחדיו לא יישא ולא יקדש ומשה אחרת כל ימי נישואין ככן ולומד בראשון, וכן לא יבוא על שום אישה אחרת כל ימי נישואין. גם דבר הזה נכנס, כאן שדבר כזה יחשב כבגידה וכתביעת גירושין, מצידה שהיא מוכל לא יעשה את זה. אחדיו לא יישא ולא יקדש ומשה אחרת כל ימי נישואין ככלל, אחדיו לא יישא ולא יקדש ומשה אחרת כל ימי נישואין ככלל, שני הצדדים מקבלים עליהם את מדדים שיהיה במקום גובה זה כלומר תגובה כבורא מוסכם לדין תורה ופשרה ודברים שיהיה להם מימוש התחייבות האוסבר ומגורים נפרדים מכיוון צריך לשבת לדין במקום גובה של האישה חתימת הכלה, דרך כלל שהיה גובה תפום במקום גובה של האיש זה נועד להקל על הכלה חתימת הכלה על מספח זה כבר היה להסכמתה גם על גוף הכתובה חתימת הכלה דבר הזה אני הוספתי כדי שהכתובה תקבל משמעות גם היום אחרת כולם עושים כתובה וכולם יודעים שזה טקס דתי כמו מסוסה ושאין לו שום משמעות ואין לו שום דבר ולדעתי הדבר הזה אין נכון הכתובה צריכה להיות שטר אמיתי, שטר נכון בין שני הצדדים בשלוש דקות שנותרו אני אגיד כמה מילים על הסכם קדם נישואין שבין רבני צוהר שאני חלק מהם יש הסכמה להמליץ על הדבר הזה אני לביתי שנישאה לפני שלושה חודשים עשיתי הסכם קדם נישואין ולא בגלל שאני חושש משהו עשיתי את זה כדי שאני אומר לחתאים גם כדי שאני אוכל להגיד לחתנים גם לבת שלי עשיתי הסכם קדם אני עשיתי את זה גם אני נשיא עוד בת בעזרת השם עוד כמה ימים אני גם שם עושה הסכם קדם נישואין תפקידו של ההסכם הזה שביסוד הדברים זה בעצם חלק מהכתובה כן? תפקיד הדבר הזה איפשהו לא להביא לידי העיגונים הקיימים היום במריבה על הגט וכדומה ולהפוך את כל הדיונים שקיימים בין הבעל והאישה חלוקת ילדים, משמורת, בית, מזונות וכל הדברים האלה לנתק אותם לחלוטין מן הגירושים הסכם קדם נישואין קובע איך יערכו גירושים כלומר יש מה שנקרא בקשה לשלום בית יש על ידי פיקוח של רבנים שעושה את זה איזשהו ניסיון לשלום בית על ידי ייעוץ מושכם וכו' ואם זה לא הלך אחרי הקצפת זמן מוגדרת אז האישה חיה בנפרד מבעלה והבעל חיה מפרס ומחלקל אותה הייתי אומר את המילה בעדינות בשופי כן, כמו המשוא המכובדת מה ואם בעל יצטרך לזון ומחלקל אותה כשהיא חיה בנפרד ממנו זה הרבה כסף דבר אמיתי, לא נותנים לה סתם סכומים דמיוניים, זה דבר אמיתי, הרבה כסף. וכאן יש לחץ, אנחנו בדקנו את הדברים, אני לא אכנס לזה כמעט קשור לענייני גיטין, זה לחץ שהוא אמיתי, דבר נכון, והדבר הזה לא הופך את הגט להיות גט כפוי. פרטי העניין הם גדולים מאוד, זה לא קשור לנושא כתובות, זה קשור יותר לנושא גיטין, אז אני לא אגע בהם, אני רק אישית ממליץ. הנוסח הטוב ביותר כתב הרב ישיב קנול, לטעמי כותב הרב ישיב קנול, זה עולה 35 שקלים, ומומלץ מאוד לעשות את זה. כל זה לגבי השיעור, ונוסיף עוד כמה מילים. אני נוהג להגיד כל שנה, לצטט את הגמרא, מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר. ההיגיון הפשוט היה שאלול יהיה מעובר. ושני ימי ראש השנה היו למד אלול. א' תשעה, כמו פה שני ימי ראש חודש. אבל ללמוד עזרה לא מצינו אלול מעובר. אלול תמיד יהיה חודש קצר. וזה תמיד חשוב לזכור. אלול תמיד יהיה חודש קצר. ואלול הוא חודש של תשובה ותיקון וזו הזדמנות אחת בשנה. אנחנו אף פעם לא נתחיל לעשות תשובה בחודש שבט, משום חשש בל תוסיף. וזו המציאות. מה אני יכול לעשות? ואלול זו ההזדמנות. את כל החוטים שנפרמו בקשרים בינינו לבין ריבונו של עולם, את כל החוטים שנפרמו לקשור מחדש. תעשו לי טובה, ואני פונה פה בעיקר לאשכנזים שבינינו, אל תחכו לשבוע הסליחות. זה כבר מאוחר ואין הרבה זמן בדברים האלה, ואל תחכו לשבוע הסליחות. אז השנה יש לנו סליחות יחסית ארוכות, שבוע ומשהו, אבל לא, שנה קצר, סליחה, שנה סליחות הקצרות ביותר. שנה הסליחות הקצרות ביותר, אז ודאי אל תחכו לשבוע הסליחות. חצי שבוע אומרים סליחות וזה הכל, ממש נכון. אין אפילו סליחות ביום רביעי. אין סליחות לערב ראש שנה, ולכן להתחיל את כל העבודה הזאת עכשיו. והעבודה הזאת, אני מזכיר, אני אזכיר עוד אלף פעמים. עיקרה לא חרדה, חרדה היא חשובה, חרדה זה החלק הקשה. עיקרון של חשבון זה איך לתקן. ואלה דברים שמבחינה נפשית קל יותר לגשת. חרדות זה דברים שהנפש מאוד יפה. והשאלה איך לתקן ואיך לעשות תוכנית עבודה, אלה דברים שצריכים לעשות אותם היום, וחודש, זה כבר פחות מחודש, זה לא הרבה זמן. זה דבר אחד שאני מבקש לזכור. אנחנו נדבר עלינו, נדבר עוד הרבה, אבל אני מבקש את הדבר הזה לזכור באלה היום. דבר נוסף. ופה אני פונה בעיקר לבני שנה א', ויחד איתם גם לבני שנה ב'. מהניסיון הקצר שיש לי פה, אני אומר לכם, תדעו לכם, וזה דבר שאני אומר שווה לכל נפש. מי שנה ד', זה מתאים רק לשני שלישים אנשים. לצערי, שני שלישים אנשים זה הרבה, אבל זה מתאים למאה אלף. תדעו לכם, שנים כמו שיש לכם כאן, לא יהיו לכם כל החיים שלכם. זו ההזדמנות שלכם, השנים האלה. למצוא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, למצוא את הקשר איך לעבוד על עצמכם, למצוא את הקשר בעבודה טובה לעבוד שלכם, בסדר טוב בעיניים לבוא. זה לא יהיה לא בצבא, יהיה בצבא, לא באוניברסיטה. ולא אחר כך במאבק החיים, שהוא מאבק קשה, מאבק הישרדות קשה מאוד, מיום ועד לילה על המנושה ועל עוד אלף דברים אחרים. ובעזרת השם כל אחד מכם ילמד וילמד תורה במשך כל ימי חייו, אני מקווה שנים אינטנסיביות, כמו שיש כאן, ואתם באים והאוכל מוכן והצלחות מוכנות ומישהו אחר שוטף אחריכם. ונותנים לכם כל אוכל, נותנים לכם כל דור, נותנים לכם חשמל. כשלי יש בעיה בחשמל בבית, אני צריך להתחיל לשבור את הראש ולעלות על סולם ולהתחיל לנתק חוטים ולחבר. אתם רק מודיעים ולבוש המרציאנו וכבר יש חשמל. אין דברים כאלה בחיים מה שיש לכם. והכל ניתן לכם רק כדי שאתם תעבדו ברציפות. בלימוד תורה ובתיקון המידות וביראת שמיים. תנצלו את זה שלא תימצאו בסוף השנה באמירה הלכה שם. ומעשים. עכשיו אנחנו עדיין בתחילת השנה, כבר לא כל כך, די קרובים לסוף השנה, מקווה שנת הלימודים. ערבו לפחות שלושה ימים. אנחנו ביום השלישי. אבל במה שנשאר מהשנה, אחרי שכבר עברו א' ובית אלו, תנצלו כל רגע, תראו מה שנותנים לכם כאן כדי לנצל כל רגע, איך שעושים לכם את הרצפה ואת הכלים. נותנים לכם את זה כדי שלכם כל רגע לנצל. להתקרב לקדוש ברוך הוא, לשבח אותו, להתפלל אליו, ללמוד יראת שמיים וללמוד את תיקון המידות ותיקון המעשים. תנצלו את זה שלא יהיה מצב שיום אחד תתערבו ותגידו, וואלה, הלך הזמן. על מה הוא הלך? היה לא מזמן שהיה כתרוג הגדול על ישיבות ההסדר. ראינו שם כל מיני מתוסכלים שישבו בישיבה ועבר להם הזמן, אז בטח שהם מתוסכלים, אז בטח שהם מקטרים. אין תסכול גדול מזה שאת השנה הזאת אתם עכשיו תפסידו על שטויות. הנסיעה העירה לפגוש את זה, והנסיעה לכאן לפגוש את זה, וכאן לשחק משחק מחשב כזה, וכאן לפטפט כאן, וכאן לישון, וכאן אני לא יודע למה. אתם תתעוררו בסוף השנה ותסכול היום. אין כיף יותר גדול מלקום ב-12:30 בצהריים, אני שקם רוד עמוד מרוב מושב. אז אני לא חושב שאנשים יקרו ב-12:30 בצהריים, אני אומר את זה כדוגמה, שלא תקרו בסוף השנה ותצטרכו להתבייש מעצמכם. יש לכם הזדמנות שלא תינתן לכם ולא ניתנת לכל אדם, ניתנת לאנשים מתי מספר, למאות אנשים, וכמה אלפי אנשים, לעבוד, למצוא את הקשר לקדוש ברוך הוא, ולעבוד על עצמו. ניתנת לכם הזדמנות, היא לא תינתן, לא לאחרים ולא לכם יותר. תנצלו כל רגע. תצאו מהשנה הזאת מזיעים. נושבים, כמו אנשים אחרי ביצה של עשרה קילומטר. כך אתם צריכים לצאת בתוך זה. אמרתי פה לאחד התלמידים כשהגיע, מאחל לך שיהיה לך קשה, רואים שלא יזדעזעו. לא, אני מאחל פה לכל אחד שרק יהיה לו כמה שיותר קשה. כמה שיותר קשה. קשה זה טוב. קשה זה טוב. שתצאו לי בסוף השנה מזיעים, אבל תדעו שניצלתי את זה. ועשיתם את זה כמו שצריך. אני מזכיר, אני אומר בקטות בודדות, אנחנו נמצאים היום, וכבוד גדול מבחינתי לתת את השיעור, ביום הזיכרון, מורה במור, הרב אברהם יצחק אוהב מקום, כן? שאנחנו נמצאים ביום פטירתו, 79, שנה הבאה, 80 שנה, לדבר הזה, ובאמת אני חושב זכות גדולה שלנו. היום הזה נגמוד כאן בצוותא, כולנו בדיבור חברים טובה, היום באמת, ביום פטירתו, היום סתם, יש כאן איזושהי השפעה שלו בעולם. באמת אדם שראה כל כך למרחוק. ואדם שקלט בצורה כל כך מיוחדת וכל כך מועילה, כל כך קונסטרוקטיבית, את המהפך הגדול שעבר על האנושות. במעבר מהעולם הדתי אל העולם ה... בואו נגיד אל העולם של התרבות המערבית ולעולם הציונות החילונית, וכשעבר, כשבכוח רב ובשיניים ניסה לחבר את הדברים האלה, ומעטים עשו את זה. והיום אנחנו אוכלים בראש ובראשונה את פירות. ולסיונות הגדולים שלו לחבר את שני העולמות האלה. דבר לא פשוט בכלל. שהיה את זה גדול שבדורו גם בני אחד איתו, מורים הרב שלום בייצ'י, תכף צדיק לברכה. ותלמידם עושים את זה, כל אחד בדרכו שלו, אבל החיבור הזה, תרבות מערבית מצד אחד, תרבות מערבית וציונות מצד שני, אל התורה ואל העולם שאותו אנחנו מכירים מאותינו היום, זה עומד לנו זכותו של החיבור. זכר צדיק לברכה. ונקווה שתעמוד לנו, לנו כל השנה. שוב, אנחנו מתחילים מסכת, תדעו לכם. אם מישהו בא ללמוד מסכת חדשה, אז אני מביץ למסכת כתובות. לכן אני אקרא ש"ס קטן. מסכת שהיסודות הלמדניים שבה אין ספור. אין ספור. ואפשר לצאת ממנה לבן אמיתי. אבל אני שוב קורא פה את הזעקה ששאקתי אתמול לפני הכיתה שלי, ואני לא מתאפק ואמור אותה לפני כל אישי. כשנגיע לסוגיות, חורף, או לסוגיות האלה היא אומרת והוא אומר וכו'. ושם אנחנו נאמין זה מול זה, את הרובה דלית הקמן מול הרובה דלית הקמן, ואת האמיגו מול חזקת הגוף, ואת החזקת מעיקה מול החזקת דאשתה, ואת הקבוע מול כל מיני שאלות אחרות, ויהיה לנו גם המשקל הגדול של כל אחד מן הגורמים האלה. אני מתכנן לפני הציבור, לא נשכוח לרגע אחד, שמאחורי כל חזקת גוף וכל מיגו עומדים שני פרצופים. עומד פרצוף של אישה, שלבושתה נהנסה והתביישה להגיד את זה, או כל מיני כאלה דברים, עומד בעל, שלא יודע מה לעשות עם עצמו, כשמתברר לו שאשתו נפלה עם משוחרר, עומדים שני פרצופים. לשניהם יש אף, לשניהם יש סוג עיניים, ואני לא יודע מה בדיוק צבע העיניים שלהם, עומדים שני פרצופים, לא לשכוח את זה בשום סוגיה. יש לסוגיה פנים. עומדים כאן אנשים. עברו חוויה וחוויה קשה. ופתאום, ויהי בבוקר, והנה היא לאה, רגע, זה לא מה שהתכוונתי. אנחנו עומדים בפני שאלות, והשאלות האלה הן בראש הראשונה, לפני כל השאלות הלמדניות, הן שאלות אנושיות. ואנחנו נטפל בזה בשרת השם בשיעור הכללי השלישי. נטפל בזה בהרחבה רבה מאוד. אבל לא נשכוח את זה באף רגע שאנחנו לומדים תורה. הפנים שעומדות מאחורי הספרות הלמדניות, ואיך לתקן את הפנים האלה, ומה לעשות איתם. ושתהיה לכולם שנה טובה, שנה צליחה וחברה, שנה תגידה שלמה, שנה שלמה.